עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
טוב, שלום וברכה לכולנו, לכולם. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי ב-12, ואתם כמובן ב-103 FM. עורכת ומפיקה, יש לנו שתיים, באמת. עורכות ומפיקות, מאירה פרץ ושני רומנו, שאני כנראה תכף תגיע, ועל הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולוני ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא סתיו קורנס. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 0552-103-103, ושלחו הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. אנחנו כאן, בשבוע הבא אני אארח כאן את דוקטור חגית נגר שימוני, מכיוון שכמה ימים אחרי זה יהיה יום המודעות לאוטיזם, ותקשיבו, תקשיבו כולכם, לא רק אלה שיש לילדים שלהם מובחנים באוטיזם או חושדים בהם, אלא כי זה יהיה חשוב להבין, להיות מודעות, לדעת אם אנחנו חושדים, מתי להסתכל, מתי לבדוק, לאן ללכת לבדוק, אוקיי? כל הדברים האלה, אז אמורה להיות תוכנית מעניינת מאוד. ואנחנו פה, עוד שישי, בואו וישר נצא לדרך, וניקח את שיחת הטלפון הראשונה. שלום.
אהלן מיכל.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי.
היי, יש לי בעיה קשה בזמן האחרון עם שלושת הילדים. אני אציין את הגילאים שלהם. כן. ב9, בין 6 וקצת, ואוטוטו בת ילדה בת 3.
אוקיי.
עכשיו לאחרונה, זה יותר עם שני הגדולים, קורה שלאחרונה הם התחילו לדבר במילים לא יפות. עכשיו, מילים לא יפות, לא סתם מילים לא יפות, אלא ממש כל היום, זה ממש ברמה של כל היום, סתם מתאפה, סתום. עכשיו זה התחיל גם
מטומטמת, לא
תמותי, לא, זה גם כל מיני איחולים לבבים.
כן, תמותי, כן, כן.
אבל זה ברמה של כל היום, הם לוחשים אחד לשני אפילו, כדי שאני לא אשמע, ואז זה עובר למכות, כי הם כבר מתעצבנים אחד על השני. והקטנה גם מתחילה להגיד כל היום סתם מתאפה, סתום מתאפה.
קוקי לך. כי היא מתיקה, כן, ברור, ברור. ממי תלמד? ממי תלמד אם לא מהאחים הגדולים שלה? רגע, זאת אומרת, בהתחלה הם מתחילים, הם רק לוחשים אחד לשני, את עוד לא שומעת.
לא, לפעמים זה גם, אבל כדי, לפעמים, כי הם יודעים שאני כבר עצבנית, אז הם בלחישות, כדי שלא ידעו שאני, אחר כך אומרים, לא אמרתי את זה בכלל, לא נכון.
כן.
אחר כך זה הופך למכות. ומי אשם, ומי התחיל, ומי... וכל היום, באמת, זה ברמה של כל היום בשבועיים האחרונים סביב זה. אני לא יודעת איך, כאילו,
ואז יש מכות, זאת אומרת, בואי נגיד ככה.
כן.
את שומעת שהגדולה אומרת לבן זה, אלווה שתמות ושתסתובב, את מעטה הכללה הכי גדולה כשאנחנו היינו ילדים קטנים, שזה היה בתקופת הדינוזאורים בערך, זה אלווה שתמות ויקברו אותך בקבר השחור של היטלר.
כן, שיהרגו אותך אנשים,
שתמות ויהרגו אותך בקבר של היטלר, אז תביני כמה כל הנושא של השואה היה חזק, חזק. אחר כך היה את משפט אייכמן, שהיינו ילדים קטנים, הוא היה עוצמתי מאוד. כל הנושא של השואה, ילדים בגילי, ההורים שלהם היו שורדי שואה. לא, תקשיבי, אז היטלר היה, וואי, כללה, שרפו אותו אז בלאג בעומר. אז רגע, הם מתחילים, ועכשיו נגיד הם לוחשים.
זה יותר הבן, אבל זה כבר, אני כבר לא עוקבת, אני באמת לא יודעת מי מתחיל. אוקיי. אז, אני לא יודעת.
אז בואי אני אלמד אותך משהו. בואי באמת, וזה כותרת להמון דברים, אבל תראי, את מוכנה להזדהות בשמך או בכוונה שלו? אין לי בעיה אם לא.
דנה.
אוקיי.
לא, אין בעיה.
לא, אין בעיה, בסדר, תודה. ואני פשוט מרגישה באופן אישי, ואז אני פונה אלייך באופן אישי, עליי זה מקל. תודה, דנה. תודה רבה. אז ככה, קודם כל, ילדים מקנים אחד בשני, ומדי פעם, אחים ואחיות, מדי פעם גם סונים אחד את השני. בדיוק כמו שיש אהבה וידידות וכבוד, יש גם שנאה וקנאה ותחרות. זה ישנו, זה קיים. והתפקיד שלנו זה לראות שזה לא גולש, זאת אומרת, לראות שהתחרות לא הופכת להשפלות, ולראות שהקנאה לא הופכת לשנאה קודחת ולהתעללויות. אוקיי? משהו כזה. אבל להבין ולדעת שזה ישנו וזה קורה בעיקר כי הילדים, האחים מבינים באופן לא מודע, לא מודע, לא מודע, לא מודע, שהם בעצם בתחרות על המשאבים של ההורים. אוקיי, וכרגע בואו רגע נדבר עלייך, ומה זה משאב?
זה יכול לקרות אבל סתם, כאילו הכל טוב, אנחנו באוטו, אני שנייה נכנסת לקחת רק את הקטנה לגן, אני חוזרת, הוא אמר לי, שמי את הפה, הוא...
זהו.
כאילו לא היה כלום, כלום
הוא קדם לזה. לא צריך כלום, לא צריך כלום. מה שצריך זה איזשהו צורך של מישהו מהם להפעיל אותך. או ישבו באוטו, הוא מסתכל מהחלון, ואז היא אומרת לו... מה נפתח לך שרוך בנעליים ובום מתעצבן
כן
ואת לא היית שם בכלל עכשיו היא גם אמרה לו קצת כדי להקנית אותו ברור אבל או אולי במקרה לא בוא נגיד שאולי במקרה לא בכל אופן היא רק אמרה והוא כבר מתחמם הנה זה מתחיל וזה נוגע ואז איך שאת נכנסת היא אמרה לי היא עשתה לי ואז זה מתחיל ביג פינג פונג עכשיו אני רוצה רגע להסביר לך משהו תראי ואני כן רגע חוזרת לנושא של המשאבים כל הצרכים הפסיכולוגיים של הילדים יושבים על אמא ואבא דנה הצורך בנראות, הצורך בתחושת מסוגלות, הצורך בתחושת ערך, המקום של מי אני, מה אני, מה אני עושה ואז גאים בי, מה אני עושה ואז כועסים עליי, האם כדאי לי שיחסו עליי, מה קורה שכועסים עליי. אני חוזרת על דוגמה שאני חוזרת עליה מדי פעם, כי היא מדגימה המון, דנה, תקשיבי. בית, רגיל. הילד בן 5 יושב ומסתכל בטלפון של אמא שלו, או בונה, עושה פאזל. הבת 3 משחקת לה עם הבובות, והאמא מחליפה חיתול לתינוקת. וכשהיא מחליפה חיתול לתינוקת, היא משמיעה מילים שיש בה ממון אהבה. מי קטנה מתוקה של אמא ועשתה פיפי גדול, ואמא נותנת נשיקה בפופיק. נכון, דברים כאלה, מתוקים כאלה, ממצמצים כאלה, צ'וקי צ'וקי צ'וקי. שומע את זה הבן 5, ומוצף ברגש שהוא הכרחי לתקנות ולהתפתחות הפסיכולוגית התקינה של הילדים, וזה שישימו לב אליו, שיראו אותו. מדי פעם אנחנו מדברים פה על האנשים השקופים, זה בלתי אפשרי מבחינתנו כבני אדם להיות שקופים. אנחנו חייבים, עצם הנוכחות שלנו ביקום הזה, הקיום שלנו, הוא על ידי זה שאנחנו יודעים שרואים אותנו, שמים לב אלינו, מדי פעם מגיבים אלינו, עוברים לידינו ועושים את הראש. בגלל זה כשאני למשל נכנסת לקניון ויושב שם בן אדם, תמיד אני אומרת שלום, תמיד הם מופתעים. שלום, ערב טוב, אם אני יוצאת בערב שבת שלום, תמיד. כי יושב שם בן אדם. עכשיו, ואני יודעת מה זה גם התפקיד הזה, אותו דבר גם ילדים, עוד ילדים יותר מאשר מבוגרים, על אחת כמה וכמה, צריכים את זה גם לעתים יותר קרובות. עכשיו, שומע בן 5 הזה, שעושה פאזל, שאמא שלו ממצמצת, מתנשקת עם התינוקת, והוא גם רוצה, וזה טבעי.
יש לציין אבל שהוא מקבל גם את שלו, כאילו המון פעמים.
אין ספק, זה לא שווה ערך, תכף אני אגיד לך. אבל הוא גם רוצה, עכשיו, אותו ילד בן 5 במקרה בסיפור שלי, יודע מה הוא צריך לעשות, כדי שאמא שלו תגיד לו, אבל יואבי, מה הוא צריך לעשות, הוא הולך ומרביץ לאחותו בת 3. עכשיו, אותו דבר בדיוק עושים הבן והבת שלך. מתישהו זה התחיל, מתישהו הוא הביא מבית הספר, כי הוא כבר כי היא כבר בכיתה ג', הוא הצבן אותה, עלה לה לעצבים, אז היא אמרה לו, הלוואי שתמות. ואיך שהיא אמרה לו, הלוואי שתמות, כי זה סתם כללה, כמו בן 1000, כמו לא יודעת מה, אוקיי? באותו רגע יש סיכוי שאנחנו אמא ואבא נזעקנו ואמרנו לא, אבל מיכל היא לא מדברים ככה, אני לא מסכימה, אני לא מסכימה לדיבורים כאלה.
והילדה ככה, לא מוכנה לשמוע את המילים האלה,
לא מוכנה לשמוע,
לא מוכנה,
לא מוכנה, אבל את שומעת אותם כל היום, 100 פעם ביום.
נכון.
לכן עצם המשפט אני לא מוכנה לשמוע שם אותנו אמא ואבא במקום קטן, במקום של חוסר אוזנים. אני לא מוכנה לשמוע, זה משפט לגמרי אחר. אם את אומרת אני לא מוכנה לשמוע, באותו רגע צריכה להכניס לאוזניים, אתה מאוזניים, ולהסתובב בבית בלי לשמוע את הילדים. וגם אם הם פונים אלייך, היא אומרת, את אומרת אני לא שומעת. עד שהם מתנצלים, מבקשים סליחה, אבל אני לא רוצה...
היה סיטואציות שבאמת עשיתי את זה באופן טבעי. אוקיי. אני לא שומעת כלום, והם פנו אליי, אני לא מקשיבה עכשיו, לא שומעת כלום, לא הולכת.
שזה נכון, שבדרך כלל אם מתמידים בזה עוד ועוד ועוד ועוד, יכול להיות שזה עובד, אבל במקרה שלנו, לא עבד. כי היו בטח עוד כל מיני דברים אחרים מסביב. ופה אני רוצה עכשיו לקחת אותך דנה למקום, שגם עליו אני מדברת הרבה בזמן האחרון, אבל לא נורא, אני כל הזמן אחדש את זה, כי כל אחד שומע את זה ברגע מסוים אחר של החיים. אנחנו לא יכולים לגרום לילדים לעשות מה שאנחנו רוצים. אני עוד פעם משהו, אני אגיד, דברים שאני חוזרת עליהם, אבל הם נורא, יום אחד אני אבוא גם עם דוגמאות אחרות, כרגע זה קופץ לי לראש. עשיתי הרצאה, אני הרי מרצה המון, על מערכות יחסים, על השוני בין הילדים, היום מדברים הרבה מאוד על חוסן, על ביטחון עצמי, על הגמשת גבולות, באמת, על המון דברים. ודיברתי על גבולות, זה היה לפני הרבה שנים. מה זה גבול, איך אני שמה גבול, מהו הרעיון של גבול? ולכן אני רוצה להגיד, הרעיון של גבול זה לא אתה תעשה מה שאני אומרת, זאת דרישה. הרעיון של גבול זה אני אוכפת את הרצון שלי עליך, אני אוכפת את הרצון שלי על הרצון שלך. כשאת אומרת לבת כמעט שלוש שלך, בואי מתוקונת, והיא אומרת, יוצא, יו בא לי, את מרימה אותה והולכת. זה גבול. את אכפת את רצונך על רצונה. את הגבלת את החופש שלה. את מבינה?
נכון, אצלה זה יותר קל. היא קטנה, אני
יכולה לעשות
במה שבא לי.
בדיוק, בדיוק.
אצלה, מה
עושים? בדיוק. ועכשיו, אז קודם כל להפנים את הרעיון, שמספיק להגיד להם מה הם צריכים לעשות. את כבר אומרת איזה כמה שבועות וזה לא עובד, והם לא משתפים פעולה דווקא בגלל שזה מאוד מפעיל אותך. והם מביאים אותך לשם, ואת מתחילה להביא, בהתחלה זה שיטור. מה היה? אז מה אמרת? אז למה אמרת לו? אז אתה יודע שאני לא מרשה, אבל אתם יודעים שאני לא מוכנה לשמוע דברים כאלה. קודם כל את מתחילה לשטר. מי היה מה? מי התחיל? מה בדיוק היה? בחיים לא תדעי דנה מה היה שם.
נכון.
החיים לא תדעי, כי לכל ילד יש סיפור אחר, וגם אף אחד מהם לא משקר. אוקיי? אז, ואז את אומרת, אז לך לפה, אז לך לשם, אז אני לא מדברת איתך, אז אני לוקחת לשניכם, אז עופו לי מהעיניים, לא חשוב מה אנחנו אומרים, וזה לא פותר את העניין, וזה לא פותר, כי עדיין כל ההתנהגויות האלה שלך, תקשיבי טוב למשפט הזה, מזינות את המשך ההתנהגות שלהם. אם הם רוצים להפעיל אותך, הם מצליחים. ולכן זה יפסיק רק כאשר את תחליטי ותודיעי להם שזה לא מפעיל אותך. למשל, את לוקחת את שניהם, את מבחינתי את יכולה עם הגדולה ועם הקטן באמצע, עם האמצע, מה שאת רוצה, אבל את לוקחת את שניהם, את יכולה לעשות זה ביחד. ואומרת להם, תקשיבו, כבר כמה שבועות אתם מדברים אחד על השני במילים איומות, אתם אומרים דברים כמו כזה, 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 שאני, כמו שאמרתי לכם, לא שאני לא מוכנה לשמוע, זה, תוסיפי משהו אחר, תגידי, זה פוגע בי, זה מעליב אותי, מעליב אותי לדעת שהילדים שלי מעליבים אחד את השני, וניסיתי, ניסיתי לגרום לזה שלא תעשו את זה, דיברתי, לא עובד, לא עובד, אז אני החלטתי, שאתם חכמים מספיק, ואני לא צריכה להגיד שוב ושוב, ושוב ושוב, ושוב 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 ושוב, שלא מקובל עליי ושתפסיקו. אני פשוט לא אגיד את זה יותר. זה גם לא עוזר. אני מהיום לא מגיבה לדברים האלה. וגם אם אתם מספרים לי אחד על השני...
במכות, אבל כשזה מגיע למכות...
אז רגע, 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 אז אני אמשיך. וגם אם זה מגיע לזה שאחד עם השני אמר, הוא אמר לי, הוא אמר לי, הוא אמר לי, אין לי מה לעשות עם זה. או ככה תגידי, במינים האלה, אין לי מה לעשות עם זה. הפה שלכם ברשותכם. אני רק רוצה שתדעו שאם יש מכות, פיזית, אני מפרידה. לא מבררת, אני מפרידה, כן, לא מסכימה למכות.
לא משנה מי השם, כאילו, במכות, מי התחיל.
לא מעניין אותי.
לא להתעסק בזה.
לא.
גם אם הוא הכתיף לה...
אבל את מבינה שהוא הכתיף לה, את מבינה שהוא הכתיף לה כי הוציאה אותו מדעתו? הוא לא הכתיף לה כי בא לו.
הוא יותר אלים, הוא יותר זה שנותן מכות, אבל...
בסדר, הוא נותן מכות. ככה זה, בנים עובדים יותר עם הידיים, בנות עובדות עם הפה. בסדר.
אבל לא להתעסק בזה בכלל.
ממש לא, לא מעניין אותך. לא. את לא נכנסת, ילדים רבים, וילדים רבים והם יריבו, מה שאני אמרתי לך עכשיו, הלא להתעסק בזה, זה בדיוק העניין, כי ההתעסקות בזה דנה מלבה את זה, מזינה את ההמשך של זה, כי ברגע שאת מתעסקת לזה, שימי לב, הם מקללים אחד את השני, או הוא מפליק לה, את לא שם, אפילו תראי לעצמך שלא היית ולא שמעת, לא היית ולא שמעת, ואז מישהו צועק, איי, כן, אבל אימא, אפילו לא אמרו אימא, ואת הגעת.
נכון.
לזה זה נועד. תודי להם שאת לא מתערבת יותר, כי את גם שוגה הרבה פעמים, ואת לא רוצה להיות לא הוגנת, כי את אף פעם לא יודעת מה באמת היה. רק הפה שלהם ברשותם, רק הם יחליטו, את לא נוקטת עמדה. בשפה שלי זה נקרא נוקטת, את לא. לא מבררת מה היה, מי עשה, אז תתן לו, אז תחזיר לו, אז תתנצל, אז תבוא, אז תגיד, צא משם, תחריג את עצמך מהדבר הזה, כי זה נועד למשוך אותך פנימה. ובמכות את מפרידה, ברגע שיש מכות, אם שמעת,
אז כל אחד לחדר שלו?
כן.
כל אחד נשאר בחדר שלו.
כן, אם זה אצלה, אז אתה לחדר שלך, אם זה אצלו, אבל הוא אמר לי, אבל הוא נגע לי, ילדים, 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 אני מזכירה לכם שאני לא מתערבת, אבל הוא אמר לי, והוא עשה לי, ואת אף פעם לא מתערבת, אני מזכירה לכם שאני לא, לא הייתי, לא ראיתי, באמיתיות, לא הייתי, לא ראיתי.
ואם זה נגיד, זה קורה הרבה פעמים גם באוטו, מחוץ לבית, ואז אין לי איך באמת להפריד ביניהם.
לא, לא, אין לך, אין. את יכולה להחליט, למשל, את יכולה להחליט שתלוי אם זה אפשרי מבחינת הנסיעה, שברגע שזה קורה, את מעוטטת, אם יש לך אפשרות, התכונה בצד. אפילו רגע אם זה תחנת אוטובוס, אפילו אם זה הייווי, אם אפשר ואת יכולה לשוליים, אם זה בדרך לגן, אם יש לך איפה, אם את יכולה, תכני, אם את לא יכולה, שיהיו לך בתיק את המאוזניים, ותודי להם, כשזה קורה באוטו ואין לי יכולת לעצור, מכיוון שאני גם לא מתערבת, כדי שזה לא יפריע לי לנהיגה, כי זה נורא מסוכן, אני אשתדל לעמוד בצד עד שתרגעו. אם זה לא יצליח לי, אני שמה...
גם מכות, אותו דבר, שזה באוטו?
אותו דבר, מה, את יכולה להפריד? אותו דבר. היא תמשוך לו, הוא ימשוך לה בשערות, היא תמשוך לו בשערות, זה יהיה נורא והיום. והדבר היחיד שאת אומרת, אני מתנצלת, אני תוך נגיעה, אני תוך נהיגה, לא יכולה לטפל, לא יכולה לעזור, אני מתנצלת, אני בנהיגה, אני שמה את האטמים לא לשמוע, כי זה נורא מסוכן, זה מסכן, זה מסיח דעתי, זה נורא מסוכן. עכשיו, זה בלגן, דנה, שחבל לך על הזמן, נורא ואיום.
נכון.
אבל אין דרך אחרת, זה לעמוד בצד. יכול להיות, למשל, שאת נאמר, נוסעת איתם אחרי צהריים לאיזה מקום, ויש מכות. ואת עומדת בצד, ואז את ממשיכה. הייתי בקניון, הסתובבתי, אם אני לא יודעת מה את באה, הביתה, ואת אומרת להם, תקשיבו. הנסיעה היום הייתה סיוט. ואני בעיקר פוחדת שאני אעשה תאונה. אני פשוט נורא פוחדת מזה. זה לא נעים לי, הרעש הוא נוראי, אני לא מרוכזת בכביש. שיהיה לכם ברור, שיציאות שלי, מהיום אחרי צהריים, זה רק עם אחד מכם. אני ארגן שמישהו ישמור על השני, ואני כל פעם יוצאת רק עם הקטנה, ועם אחד מכם. אמרת, והם יתחילו, אבל זה לא אני, אבל הוא כאן התחיל, אבל הוא לא התחיל, לכי משם. לכי תיכנסי לשירותים, יש לך פיפי דחוף, תיכנסי, סגרי את הדלת. אל תיפלי בפח. Okay. אמרת, אמרת, עכשיו הם אומרים, אבל, 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 אבל.
פשוט ללכת.
לא חייבים לענות לכל דבר. מבינה? לא, אל תעני. הלכת. אוקיי. Okay. ואז מה עוד רגע, הוסחה דעתי. ואז את מייצרת יציאה ואת מתכננת שמישהו יבוא לשמור על על הגדולה ואת יוצאת רק עם הקטנה והאמצעי והיא בוכה ואת אומרת לה אני מתנצלת אמיתי אני לא נוסעת עם שתיכם, והיא תשווה לך שזה לעולם לא יקרה. תגידי להם, תגידי לשניהם, אני לא יכולה לסמוך עליכם. אני מצטערת. כבר הבטחתם לי הרבה פעמים, ואני לא יכולה לסמוך על ההבטחות שלכם, אבל בפעם הבאה שאני אצא, אני אצא איתך והוא יישאר בבית, אין מה לעשות, אני חייבת להפריד ביניכם בנסיעות. את מבינה מה אני עושה כאן?
כן, כן.
ועומדת בזה, ומזה הם לומדים. דנה, אם את מקשיבה לי, את מכירה מצוין את המשפט הזה, שילדים לומדים מחוויה, ילדים לומדים ממשהו שקורה להם, לא משיחות ודיבורים שלי.
נכון, לגמרי.
ולכן אחרי שזה יקרה, פעם הוא פעמי, פעם הוא פעמי, יש סיכוי. עכשיו, המריבות לא יפסיקו. ילדים רבים, ואחר כך גם הקטנה תצטרף לזה, אבל התדירות תרד מאוד, והעוצמה תרד מאוד.
כן, המכות.
בהצלחה.
תודה רבה רבה.
בבקשה. את יודעת מה? לי האחים שלי לא רק היו מרביצים. לי לפעמים, היה לי, אחד מהאחים שלי היה בא אליי, עם האצבע, כן, היה מרים את האצבע המורה, היה מתקרב אליי לעיניים, והיה אומר לי, לא נוגע בך, לא נוגע בך, לא נוגע בך, האוויר של כולם, לא נוגע בך, מה תעשי לי? נו, את מבינה. ואז את מפליקה לו, ואז הוא אומר, מה את נוגעת בי? ואז האמא מתערבת. וגם האמא אומרת, תתעלמי, כאילו, מה, איך אפשר להתעלם? אוקיי? את מבינה?
כן.
זהו, זה הקטע. בהצלחה.
תודה רבה רבה.
בבקשה, כל טוב. אוקיי, ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
אני מדברת בלום שם. יש לי בן בן 19, שיש לי בעיה איתו בצבא. הוא לא היה במסגרות, לא רגיל למסגרות. יש לו בעיה...
רגע, הוא לא היה מה?
הוא בצבא,
כן.
הוא היה לו בעיות במסגרות לפני זה, את יודעת, הוא היה באנקור, הוא כן היה הולך, לא הולך. ועכשיו קשה לו בצבא, הוא כבר פעם שנייה נכנס לכלא על בעיית משמעת. וגם יש לי בעיות איתו בבית, בעיה של התפרצויות זה מדי פעם.
תראי, קודם כל את מספרת על בחור, שהיו לו בעיות התנהגות כבר קודם. כן. ובעיות התנהגות או יושבות על משהו מאוד אובייקטיבי, זאת אומרת,
אוקיי.
קשיי קשב וריכוז,
כן,
או יש. על טמפרמנט מאוד תוסס וכוחני,
כן.
שזה משהו, טמפרמנט ובעיות קשב והפרעות קשב, זה משהו אובייקטיבי, אתה נולד עם זה. אנחנו עם הזמן יודעים ללמד את הילדים להתגבר על זה, אבל זה באמת נולד. או שיש בעיות התנהגות מתוך אני שמעתי גם גבר שמדבר, נכון?
כן, יש פה... מיכל.
הלאה, אני...
מדבר יוסי.
כן.
פשוט יש אירועים של התפרצות דם, הוא לא מוצא את עצמו במסגרות, וההתפרצויות שלו מאוד מאוד בעייתיות, והוא מאיים כל פעם כן. להתאבד, אם הוא לא יקבל את זה, אם לא יקבל את זה.
אז יוסי, שנייה, אתה בן זוג של אמא שלו?
כן.
אוקיי, אז אני רגע רוצה ושתבינו. מאז שהוא היה ילד, הייתה לו בעיה לקבל סמכות ומשמעת. עכשיו, אנחנו מכירים את הילדים האלה. היום גם יש לזה אפילו מונח, כמו שיש מונח שמדברים על הרצף האוטיסטי, יש מונח שמדברים על הפרעות קשב, יש מונח שמדברים על קושי לקבל סמכות. אנחנו יודעים את זה. משהו, איזושהי התנגדות פנימית מאוד חזקה. שזה ישנו, ואם אנחנו מטפלים, ויש אנשי מקצוע שעובדים עם הילד ומלמדים אותו לקבל מסלול, לקבל סמכות, לקבל מסגרת, אז לומדים להתגבר על זה. אחר, יכול להיות שהוא אף פעם לא יעבוד בחברה עם אנשי צוות, והוא יהיה עצמאי. את מבינה? אז, אבל, זה סיפור אחר. או התנהגות מתחילה אולי מאיזשהו קושי אמיתי, אבל הופכת להיות משהו התנהגותי, משהו של אף אחד לא לימד אותו לרסן את עצמו, אף אחד לא לימד אותו להתאפק, כי כולנו כועסות וכועסים. ויש כאלה, אולי כמו הבן שלך, שכועס יותר חזק. אבל אחד התפקידים, גם של הורים, ואז אם ההורים לא מצליחים, אז הולכים לאנשי מקצוע, התפקידים שלנו זה ללמד את הילד לרסן את עצמו.
כן, הוא היה...
והוא לא יודע, אבל הוא לא מצליח.
כן.
הוא לא מצליח. עכשיו, יכול להיות שהיום, אם אני הייתי צופה בו, אני הייתי אומרת, את גידלת ילד מפונק. עכשיו, מתי יש למישהו התקפות זעם? כשהוא אומר, תביא לי 200 שקל, אני יוצא עם חברים, ואת, סתם אני ממציאה את זה, כן? ואת אומרת לו, אין לי 200 שקל. אין, אני עוד לא קיבלתי מזכורת, תקבל אחר כך.
הוא יבוא את כל הבית.
זהו. והוא מתרתח. הוא, עכשיו, זה, אני חוזרת ואומרת שוב, הטמפרמנט הקשה הזה נולדים איתו, אבל חוסר היכולת להתאפק ולרסן ולהבין, אין לה באמת, אם היה לה הייתה נותנת לי, אין לה. מישהו שאומר לעצמו אין לה, לא היה הופך את הבית, כי הוא לא אומר לעצמו אין לה, אין מה לעשות, הוא אומר לעצמו, אני רוצה לקבל את מה שאני רוצה, לא מעניין אותי המציאות.
עכשיו חשוב לו להדגיש שהוא לא בקשרים טובים עם אבא שלו, ואבא שלו למעשה קצת
חופר לו יותר מדי ומכביד
על ה... אני חושבת שקודם כל, שהוא בצבא, קודם כל, אין טעם לכזה שירות. אלא אם כן הוא אומר, אני מתעקש, אני לא, אני רוצה להמשיך, אני רוצה להמשיך. אם הוא לא רוצה...
זה מה שאמרתי לו, אם הוא לא רוצה... טוב.
כן, תחשוב טוב אם אתה רוצה להמשיך להיכנס ולצאת מבית הכלא.
אם אתה רוצה להמשיך, אם אתה חושב להמשיך לצאת ולהיכנס מבית כלא, תצא עליית המה כבר מעכשיו.
תצא למה?
עליית המה, זה מה שהפקדת שלו אמרה לי.
עליית המה, שהוא ילך לקבן ושישתחרר.
כן.
אבל אם הוא אומר לא, אני לא רוצה להשתחרר, אני לא רוצה שיהיה כתוב לי שהשתחררתי מקבד, אני רוצה לעשות שירות מלא כמעט 3 שנים. במקרה הזה, אנחנו יודעים מראש שאם הוא לא יטופל, הוא כל הזמן יהיה in and out בכלא. עכשיו, לך אני רוצה להגיד, זה נורא מדאיג, כי הוא יגיע גם לכלא האזרחי.
כן.
הוא לא יודע לרסן את עצמו. ואנחנו רוצים להגיע, קודם כל רוצים לעזור לו.
עכשיו עוד דבר, אני חי בזוגיות איתה כבר קרוב ל-10 שנים.
וואו, אוקיי.
אנחנו באמת הופגים ממנו פה ושם קושי מאוד בעייתי. קורה משהו ואין לאן לקנות, כלומר אני לא יודע מה לעשות בגלל שאני אוהב את הבדוק שלי.
כן.
אני גם אוהב אותו, אבל ההתנהגות שלו מונעת ממני לתת לו אהבה ולנסות לעצור את הדרישות שלו, כי למשל יש לו סתם דוגמה רכב שהוא כל היום מסתובב איתו והוא עושה מה שהוא רוצה איתו והוא מוציא הרבה כספים על דברים שלא קשורים בכלל.
וזה כספים למציאה. גם שהוא לא מרוויח אותם, זה כספים של אמא שלו.
כן, וזה יותר בעיה כלכלית, זה יותר בעיה בזוגיות שלנו גם.
נכון, נכון,
ואני
תראה.
ואני לא יודע מה לעשות, זאת אומרת, מצד אחד אם אנחנו מתווכחים, אתה בן זוג לא טוב, אתה ככה,
בסדר, אז הוא אומר, מה זוגתך אומרת לך שאתה בן זוג לא טוב? הוא אומר שהוא יגיד, בטח שאתה בן זוג. ברגע שמישהו מתנגד לו, ברגע שמישהו לא נותן לו מה שהוא רוצה, זה מישהו רע. הוא מסתובב בעולם בהבנה ובידיעה שדברים צריכים לקרות כמו שהוא רוצה. ואם המפקד אומר לו שכיבות סמיכה, והוא אומר למפקד קפוץ לי, הוא הולך לכלא, כי לא בא לו.
אז אני הצעתי שהוא יצא מהצבא בכל זאת, למרות שניסינו להכניס אותו למסגרת שתחנך אותו קצת, ויחפש את עצמו עם
את העבודה. אבל תראה, אבל יוסי, מה אתה אומר? אתה כל מן אומר, אני מדבר איתו, אנחנו מנסים לשכנע אותו, אנחנו אומרים לו, פה צריכה להיות מעורבת עזרה מקצועית לשניכם וגם לבחור הזה. באמת, זה כבר חמור גדול בן 19, אם הוא מרים את היד, הוא מרביץ לאמא שלו הרי. זה ברור לכם. וזה, אם הוא הופך את הבית, הוא גם יגיע לזה.
אתמול הוא כמעט קפץ מהמרפסת. אם את לא תתני, אם את לא תעזבי, אם לא תרדו ממני, אם לא תרדו, תפסיקו להחנך אותי.
אז יוסי,
אני חי ביום, היום זה בשבילי החיים שלי, זה היום שלי.
יוסי.
כאילו היום האחרון שבחיי, כמו משהו בסגנון הזה.
אז יוסי, מה שאתה גם רואה, אתה רואה פה בעצם בחור שממש רע לו. הוא ממש אומלל, עכשיו הוא לא אומלל.
אנחנו רוצים לעזור לו נורא.
זהו, יוסי רגע. יוסי, הוא לא אומלל בגלל שיש לו חיים קשים. הוא אומלל בגלל מה שמסתובב לו בראש. הוא אומלל בגלל שברגע שמשהו לא קורה כמו שהוא רוצה, הוא נורא מסכן ונורא אומלל. על אמת, על אמת, על אמת. מאידך, אי אפשר ככה להמשיך לחיות. החיים לא יספקו לו את זה. הוא ירצה משהו, בסוף יתחיל לפרוץ לבתים כדי שיהיה לו מה שהוא רוצה. כי הוא, מאימא שלו הוא כבר לא יוכל לקבל את כל מה שהוא רוצה. פשוט אין. לכן, אתם צריכים, עוד לפני שמטפלים בו, קודם כל, אתם צריכים לקבל עזרה, ויש היום מטפלים שיודעים לטפל במצבים כאלה. אנחנו מכירים הרבה תופעות של ילדים שמשתלטים על ההורים שלהם, משתלטים על ההורים ועל הכספים של ההורים, ובסוף ההורים גרים בחצי חדר בדירה, ואני לא, אני אומרת את האמת, זה קורה. אז זאת אומרת, אתם קודם כל צריכים לקבל איזושהי עזרה, של להיות מאוד, תראו, תחפשו, זה פסיכולוגים שמתמחים, זה נקרא התנגדות לא אלימה. אתם בעצם צריכים ללמוד להתנגד לו בלי להיבהל ממנו, בתנאים שלכם. רגע, אם הוא היה בבית, אז הוא לא בכלא עכשיו.
לא, הוא נכנס ביום ראשון.
אה, הוא ביום ראשון אמור להיכנס לכמה זמן?
שבוע.
איי, 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 איי. תראי, בכלא יש, אני מכירה גבר מדהים, מדהים, שהוא איש חינוך מדהים, שקצת מזכיר לי את הבן שלך, שונה, אבל הוא מזכיר בנושא הזה של הפראות ואי קבלת סמכות, והוא היה בכלא, בצבא, והייתה שם משקית, הייתה שם בחורה, כי הם מלווים על ידי חיילות צעירות, שמדברות איתם. והיא אמרה לו, תראה, אתה, הוא אומר לה, בשביל מה את באה בכלל? אני אצא מהצבא וגמרנו, וכל מיני דברים כאלה, מה אני צריך אותך פה בכלל, מה את בכלל, ילדה קטנה? והיא אמרה לו, תראה, אתה אולי ויתרת על עצמך, על עצמך, אני לא מוותרת עליך, בגלל זה אני ממשיכה.
זה משמע לא
מפקדת הבסיס. באמת?
כן.
עכשיו תראי, העניין הוא שזה צריך להיות לעומק.
עוד דבר אחד, הילד מאוד מוכשר, עם איי-קיו גבוה, חכם מאוד, ויודע לעשות ולהתפתח יפה, גם אם הוא רוצה. אבל הכיוון שלו, זה הכיוון של יותר, את יודעת, תחיות את היום.
בגלל זה, תראה, והצבא לא יכול, לך יש קשר עם מפקדת הבסיס?
יכול להיות שכן, אנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות.
לך יש קשר עם מפקדת הבסיס?
אם המפקדת שלה אני יכולה לבקש...
ותגידי שאת מבקשת עזרה. ברור לך שהוא צריך עזרה פסיכולוגית. אמיתית. האם זה משהו שהצבא יכול לעזור? קודם כל תשאלי, כי הצבא הוא חלוץ בכל מיני דרכים פורצי דרך. הצבא הוא חלוץ, הוא סמן מאוד גדול אצלנו בארץ לכל מיני דברים שהתחילו בצבא. באמת. ואז קודם כל תבררי איתה, אם יש משהו, כבר א', להתחיל כבר כשהוא בכלא, לבוא, ואחר כך גם כשהוא יוצא, אם יש משהו, אם זה טיפול, שבאופן קבוע הוא יכול ללכת לפסיכולוג של הצבא או משהו כזה, ואם לא, אז להגיד לה, אבל הוא צריך עזרה טיפולית, עכשיו מכיוון שהוא עכשיו רכוש צהל, אני לא יודעת אם את יכולה לקחת אותו לפסיכולוג של, של הקופה, תבררי איתה, כי הוא חייב עזרה, ודרך אגב גם אתם, אתם צריכים ללמוד להתנגד לו, בלי לריב איתו, באופן...
למשל, יש לנו רכב, שהוא כל כך אוהב אותו, ולנו, הוא לא נתן לנו אפשרות באיזשהו מקום, הוא לוקח את האוטו, הוא יכול לנסוע פתאום לאלת, לדימונה, פתאום ככה, לבד, ואת יודעת, זה אוטו שנורא עושה רושם, וזה יוצר בעיה, כי כולם, מי שדיברנו אמרו אותי, קודם כל תמכרו את האוטו. ואם אתמול הוא אמר שאם ימכרו לו את האוטו, אז עוד פעם, אז אנחנו מתאבדים.
רגע, זה האוטו שלו?
לא, זה האוטו שלנו.
תקשיב, תקשיב. יוסי, אני לא אומרת לך לעשות את זה. תקשיב טוב מה שאמרתי, אני לא... אומרת לך לעשות את זה, אבל אני רוצה להראות לך לאיזה כיוון אתם תצטרכו ללמוד ללכת, ואני לא יודעת אם הייתי מתחילה מהאוטו, הייתי מתחילה ממשהו אחר יותר קל, אבל מה זה אומר ללמד אותו? זה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, זה אוטו משפחתי, ואני רוצה לא, תפסיקי רגע, אתם כל הזמן מדברים איתו, תפסיקי לדבר. הוא לא לומד בדיבורים, הוא כבר 19 שנה לא לומד בדיבורים, את רק מפנקת אותו כל הזמן. חכי ותקשיבו לי עד הסוף. לבוא ולהגיד לו, זה אוטו משפחתי. משפחתי זה אומר שכולם יכולים להשתמש בו, וכל אחד מדי פעם רוצה אותו. כדי לקחת את האוטו ולהשתמש בו, זה צריך להיות בתיאום עם שאר בני המשפחה האחרים.
הוא לא מחשבן לזה.
יוסי, תקשיב לי עד הסוף. ברור לי שהוא לא מחשבן. נתת לי דוגמה שהוא לא מחשבן. חכה, תקשיב לי עד הסוף. אתה בא, אני חוזרת מההתחלה, כי עכשיו תקשיב רק למה שאני אומרת. האוטו הזה הוא משפחתי. ומשפחתי זה אומר שכולם רוצים לעשות בו שימוש, וזה אומר שכשמישהו רוצה אותו, הוא צריך לבדוק שזה בסדר עם האחרים שהם לא זקוקים לו גם. אתה בדרך כלל לא עושה את זה, ואני רוצה להגיד לך, שאם עוד פעם יקרה מצב, שפתאום תיקח את האוטו כי בא לך, בלי תאום איתי ועם יוסי, כשתחזור, המפתחות האלה יוחלפו ויהיו רק אצלי. אז הוא יגיד, מה? את לא תתה, את לא תתי, את לא תתה. יוסי, חכה. והוא ייקח את האוטו. הוא ייקח את האוטו כי הוא לא מאמין למילה שאתם אומרים, כי אתם לא ידעתם לשים לו גבול. כי כל הזמן מפחדים מהילד הזה.
הציב לנו למכור את האוטו, לקנות אותו פשוט יותר.
לא, תעזב רגע. אפשר הכל לעשות, אבל שום דבר לא עושים ככה, מהשמיים. זה צריך להיות חכם, זה צריך להיבנות צעד אחרי צעד, לא בטוח בכלל שצריך להתחיל מהאוטו, יכול להיות שצריך להתחיל מהדמי כיס, אולי צריך להתחיל, אולי...
האוטו עולה לנו הרבה כסף בגלל שהוא גם נהג צעיר. הרכב קשה לנו להחזיק אותו.
טוב, לא קשור,
יאי. יוסי, יוסי, אני מבינה את הכל. הגבר הצעיר הזה... לא יודע להתחשב, לא יודע לקבל סירוב, לא יודע לעשות מה שאחרים מבקשים ממנו, לא יודע כלום. רק הוא והוא והוא. ומה שבא לו ואיך שבא לו. ומאוד קשה לו כשזה לא קורה, כי הוא כבר ב-19, והוא חושב שכל העולם צריך להסתדר על פיו. וכל מה שאתם אומרים לי לא מעניין אותו. מה, לא מעניין אותו, בשביל מה אתם ממשיכים לדבר על זה? הוא כבר בן 19, למה נגיד לו עוד פעם את מה שאתם אומרים לו כבר 8 שנים? פה צריך טיפול והדרכה מסודרים.
אז אנחנו קודם כל נתחיל, כי הוא לא יסכים.
לא, לא, אתם...
אני מדבר עם המפקדת שלו.
אתם תתחיל, נכון. אתם צריכים להתחיל, ואתם צריכים להתחיל עם פסיכולוג, לא כזה שאומר לכם... הוי, תתחשבו בילד, ממש קשה לו. אתם צריכים פסיכולוג שילמד אתכם טיפין טיפין, צעד צעד, לשמור על כבודכם, לשמור על עצמכם, וכל זה כדי לעזור לבחור הזה לאט לאט לדעת לחיות בעולם הזה, שיש בעולם הזה עוד אנשים, שיש בעולם הזה עוד אנשים ולא רק הוא. עכשיו, מכיוון שהוא מאיים כאילו על התאבדות, הוא הולך והוא שם את הטוסיק שלו מחוץ למרפסת, שזה נורא מלחיץ, ברור, זה מקופף לכם את היד. לכן, אני לא הייתי הולכת על דרמות כמו תחליפו את האוטו ותיקחו את המפתחות. לא הייתי מתחילה מהדבר הכי דרמטי. צריכה להיות פה עבודה קטנה ואיטית בתוך הבית, לאט לאט, שממנה הבחור הזה יבין לאט 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 שאתם מעמידים גבול, שאתם עומדים במילה שלכם, שאתם לא מפחדים ממנו, לאט לאט, והאוטו יגיע בסוף.
אוקיי,
בהצלחה, ותתקשרו עוד איזה חודשיים,
שלושה. איך אמרת שקוראים לפסיכולוג הזה?
לא, שם ממש אין לי, אבל זה פסיכולוג שמטפל, זה נקרא התנגדות בלתי אלימה. זאת אומרת, צריכים ללמד אתכם להתנגד לו, לא לפחד ממנו, להפסיק לדבר, להיות מאוד תקיף, מאוד נחוש, אבל לא להיות תוקפן, לא להיות התנגדות בלתי אלימה. אבל מה שאת צריכה זה בעצם ללמוד לא לפחד ממנו, וללמד אותו שאת שמה גבול, שאת שומרת על כבודך, שאת לא נותנת כסף, שאת לא עונה כשמדברים אלייך בחוצפה כזאת, אבל כדי ללמוד את זה, את צריכה ללכת להדרכה ולטיפול. זה קודם כל את עם עצמך, את יוסי ואת ביחד, ולבקש את הצבא עם עזרה פסיכולוגית לבחור.
בסדר.
בהצלחה.
תודה רבה.
כל טוב. בהצלחה. וואו, כן, איזה שוף. מפחיד. אבל חבר'ה, אני רוצה שתבינו, אוי, זה באמת מתחיל מקושי אובייקטיבי בדרך כלל, מטמפרמנט קשה, אולי הפרעת קשב, אולי איזשהו סוג של קשיי למידה, ממש, אמיתי, 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 שזה מה שאני קוראת לו אובייקטיבי, וזה ממשיך והופך להיות התנהגותי. התנהגותי זה כבר אומר, הקשר בין אמא לאבא, הקשר עם המורים והמורות, וזה כבר הופך להיות הדימוי העצמי של הבחור עצמו. מי אני? מה זה אומר? מה התפקיד של העולם הזה בחיים שלי? האם אני מדי פעם מסתגל? האם העולם צריך להסתגל אליי? האם אני מקבל כל מה שאני רוצה? כן. הבית לכן כל כך משמעותי כאן. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, וגם שלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, כמה דקות ואני חוזרת. שלום.
היי, שלום מיכל.
היי, שלום.
אני מאוד מעריכה אותך ואת כל מה שאת עושה, ואני שומעת את התוכנית שלך כל יום שישי.
תודה, תודה רבה. כיף.
אני קצת מתרגשת, אבל רציתי לדבר על הבן שלי, בן הכמעט 10. הוא אובחן עם בעיית התנהגות. יותר נכון, בעיית מרדנות, משהו כזה.
כן.
ורציתי להתייעץ איך אני יכולה לעזור לו לשלוט, או יותר נכון, למתן את כל הקשיים בבית, שזה בעצם באמת קושי לקבל כל מרות בבית.
כן, זה כן. מי שמקשיב לנו, אני לא יודעת אם שהקשבת השיחה הקודמת, שיש לנו, היה לנו שם גבר צעיר בן 19, שלדעתי לא הובחן, והוא באותו מקום. תראי, עד כמה שאני יודעת, יש שני דברים עיקריים שאנחנו יכולות לעשות בתור ההורים של הילד הזה. זה ללמד אותו להכיר את הגוף של עצמו, כי רגע לפני שהוא מעיף דברים, או מנבל את הפה, או פורץ לא יודעת מה, בריצה ותורק את הדלת, או בועט במשהו, רגע לפני כן קורה לו משהו בגוף. ממש, חלקיק שנייה קודם. ומה שקורה לו בגוף זה דברים פיזיולוגיים ממש. הדם זורם יותר מהר, אז מרגישים את זה לפעמים בברכיים, הלחיים נהיות קצת יותר חמות. ואחד הדברים שאנחנו יכולים ללמד אותו, וזה תהליך ממש, זה לוקח הרבה, הרבה, הרבה זמן. אני אומרת לך, גם אם זה ייקח שנתיים, שלוש, זה מה שיציל אותו בבגרותו. זה ללמד אותו לזהות מה קורה לו בגוף. מכיוון שהילדים האלה, הילד הזה, רגע אחרי שהוא מנבל את הפה ומאחל להורים למות והופך את הבית, נשבר לו הלב והוא מתנצל והוא מצטער.
כן.
נכון?
כן, הוא לא זורק דברים או מקלל ודברים כאלה.
אוקיי, אלא?
הוא לא ברמה הזאת. הוא ברמה של אם אנחנו מדברים אליו, אז הוא לא מרגיש צורך לענות בעצם על מה שאנחנו מבקשים. אלא אם כן יש פה הפעלה של נגיד איום, כמו נגיד לקחת ממנו משהו.
אז קודם כל תדעי לך, שזה מאוד מעודד אותי לדעת, שכשאתם מאיימים עליו, הוא כן משתף פעולה, מאוד מעודד אותי, ואני אגיד לך למה. זה סימן שהוא סומך עליכם, אתם סמכותיים עדיין בעיניו. למה הוא עושה את זה? כי הוא מפחד שתממשו את האיום. ואם הוא מפחד שתממשו את האיום, הוא בוטח בכם. את מבינה את הקטע? את מבינה? מהמם, זה מעולה. זה מעולה. כי יש הורים שמאיימים ולא קורה כלום, והילד לא משתף פעולה. וזה בגלל שהוא אומר בליבו, כאילו הוא כבר יודע שלא יקרה שום דבר.
לא, לא, אנחנו מקיימים.
מעולה, מעולה. זאת אומרת, הוא מעריך אתכם, אתם סמכותיים בעיניו. אז רגע, זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברות על, 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 על ילדון בן 10, שאומרים לו, מה?
תשים נעליים, וזה עכשיו תהליך של 10 דקות שבו הוא הולך, עושה מה שהוא רוצה, הוא לא מתייחס, או נגיד,
אוקיי.
אם את הצלחת שלך.
עכשיו, למה אומרים לו תשים נעליים? כי אנחנו רוצים לצאת, נכון?
נכון.
או שנייה, ואם אומרים לו, תשים את הצלחת, איפה, שים את הצלחת בכיור, לא, הלך, לא בא לו.
כן.
אוי, תקשיבי, זה בקטנה, זה, זה, זה ממש בקטנה. בואי אני אסביר, בואי אני אגיד לך מה. היכולת שלך היא בעצם לייצר מצבים, אם יש לי יכולת לייצר מצבים, שמהם הילד ילמד. עכשיו, יש מצבים טבעיים, רגילים. אם אני אומרת לו, בוא לאכול, בוא לאכול, מאמי. כולם יושבים, והוא לא בא. לא בא, לא בא, לא בא, לא בא, לא בא, לא בא, לא בא. או שגמרנו לאכול, ואת הצלחת שלא השארתי לו על השיש, כי אני לא מתנקמת בילד. הוא יהיה רעב שיוכל. או שהוא בא באיחור, ואז האוכל קר. אוכל קר זה טבעי, זה לא עונש. והוא אומר, מה, התקרר לי האוכל? את אומרת לו, נכון, שים במיקרוגל צ'יק צ'ק, 20 שניות, זה יתחמם לך. לא, אל תחממי לי. את יכולה להחליט שאת קמה, או שאת לא קמה. את יכולה להחליט שאת קמה, את מחממת לו ובזה נגמר העניין, אפילו לא אומרת מילה. או שאת אומרת לו, מאמי, אני באמצע האוכל. את לא צריכה להגיד לו, אם היית בא בזמן, זה היה מוכן, מה, הוא לא יודע. חכם, הוא יודע, לא צריך להגיד לו את זה. עכשיו, זה למשל הצלחת, למשל באוכל. אם אנחנו עומדים לצאת, ואת אומרת לו, ומה שעומד פה לזכותך זה שהוא בן 10, אם הוא היה בן 6 או 7, הייתי אומרת לך משהו אחר, אבל הוא בן 10. כי על פי חוק כבר אפשר להשאיר אותו לבד בבית. ואז את אומרת לו, יאללה, טייצ'וק, אנחנו נוסעים מאמי, שים נעליים. כשאת יודעת שהוא לא ישים. עכשיו, עצם זה שהוא לא שם, שימי לב מה קורה. הוא כל הזמן מפעיל אותך. אבל יואבי, נו, אבל כמה פעמים צריך להגיד לך, אבל איטייצ'וק, נו די, באמת, לא חשוב איך קוראים לו, כמה פעמים צריך להגיד, בבקשה, אתה מעכב את כולם, שים נעליים, תנעל נעליים, כל הדברים האלה, תראי איך את עובדת, בלי שהוא עושה כלום, הוא בעצם לא עושה שום דבר, הוא פשוט לא נועל נעליים.
נכון.
אבל את יכולה להחליט, שאת אומרת לו, פצקי, אנחנו בעשרה לשמונה יוצאים, לא, אין ברירה, מאמי, יצאי, האדון שלי זה השעון, תקלי לי. ואני אזכיר לך פעמיים שלוש ללעון נעליים, אבל אני בסוף יוצאת, מאמי. השעון מכתיב לי את זמן היציאה. אמרת, ואת אומרת לו, תנעל נעליים, כשאת יודעת שהוא לא נועל, והוא לא נועל. ואחרי כמה דקות את אומרת לו, יואבי, תנעל נעליים, כי עוד חמש דקות אנחנו יוצאים. ואת יודעת שהוא לא נועל, והוא לא נועל. ואז את אומרת לו, יואבי, יצאתי מתוק. ביי. ויצאת. יצאת. עכשיו, תגידי לי את, אם הוא היה קטן, אוקיי? הייתי שם משהו אחרי. תגידי לי, את, מה יקרה? לקחת את הקטנים ויצאת מהבית. תגידי לי, מה יקרה?
עשיתי את זה פעם אחת, וזה היה מלווה בצרכות חבל על הזמן.
אז מה?
צרכות אימה.
אז מה? אז מה? הוא בן 10. צרכות, מה זה? תראי, צרכות ובכי זאת שפה. בעצם בצרכות האלה הוא אמר, את תעשי מה שאני אומר לך. את היית צריכה לא לעשות מה שהוא אומר לך.
הבנתי.
אז מה אם הוא צורח? ילדים צורחים. לפעמים צריכים גם להחזיק אותם בכוח בשביל לעשות להם בדיקת דם או חיסון. אז מה, לא נחזיק אותו בכוח? לא נחסן אותו? אז מה אם הוא צרח? בטח שהוא צרח. כי הוא התעצבן שאת מממשת. למה הוא צרח? כי הוא הבין שהוא לא קובע עלייך. שאת הולכת. שכל מה שהוא עשה לפני כן לא עובד עלייך יותר. וברגע שהוא צורח, את אומרת לו, מתוק, אתה מוזמן לבוא אם אתה רוצה. ואז, או שהוא נשאר בבית, או שהוא רודף אחריך עם נעליים ביד, או שהוא רודף אחריך בלי נעליים ביד. גם אם הוא רודף אחריך בלי נעליים, לא קרה שום דבר. את אומרת לו, יופי שבאת, בוא נרד לאוטו. בזה זה נגמר. את צריכה למצוא את המקומות, שמהם את יכולה להרשות לעצמך להחריג את עצמך מהסיטואציה, מקלחת. נכון? גם יש בעיות במקלחת?
כן.
אותו דבר. את באה אליו, את אומרת לו, תקשיב, טוב, כפיר שלי. ההיגיינה האישית היא שלך. ההפרשות הגופניות שגורמות לגוף שלך להסריח, שלך ממוש. אני כל ערב אזכיר, תרצה תתקלח, לא תרצה לא. באמת, אתה ואני לא נריב על זה. די! תפסיקו להריב על מקלחת. אם הוא היה בן 3, הייתי אומרת לך, קחי אותו. אבל
נכון,
הוא בן 10.
אבל אז הוא באמת לא יתקלח, ואז הוא באמת ימסריח.
אז מה אם הוא לא יתקלח? לא מתים פה בישראל מחוסר מקלחת. זה מעולה שהוא יסריח. כי עוד 4-5 ימים מישהו יבוא ויגיד לו, איכס, יואב, מסריח לך מהראש. אז הוא יגיד, לא, הדוד שלנו היה מקולקל. ובאותו יום הוא ירוץ והוא יתקלח. תני לו ללמוד. תוציאו את עצמכם מהמקומות האלה. את רוצה עוד כמה דברים להגיד לך? מאירה, תיקח את הטלפון. מאירה, תדברי איתה. אם יש עוד כמה שהם מאוד חשובים, נעלה אותה אחר כך. ואתם שומעים את המוזיקה, אז אני יוצאת לפרסומות ולחדשות. אתם תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, ושילחו למאירה ולשני הודעות וואטסאפ ל-0547-70-103-70. כמה דקות ואני אחזור לשעה השנייה.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.
שלוש FM, אהלן, שלום לכולם, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, והנה אנחנו בשעה השנייה שלנו. אורחות ומפיקות מאירה פרץ ושני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולונו ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור ויושב לידי פה, הוא סתיו קורנס. אתם מתקשרים ל-0552-103-103, ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70. ואנחנו עם אמא של בן 10, שלום.
היי, שלום.
אלן, שבעצם אומרת שהילד מאובחן עם בעיית התנהגות, בעיקר בעיית מרדנות, ואם אני הבנתי נכון, זה בעיקר בא לידי ביטוי באופן פסיבי. זאת אומרת, ההתנגדות שלו, ההתנהגות היא פסיבית, הוא לא משתף פעולה.
נכון,
לא, לא עושה מה שמבקשים ממנו.
חוץ מי, רציתי להגיד דבר שני על, על הצרכות. יש לו את ההתנהגות הפסיבית כשמבקשים ממנו משהו, אבל התגובות שלו הן כולם בצרכות.
זאת אומרת, מתי הוא צורח? כאשר את ממשיכה עם ההתנגדות שלך עד הסוף, נכון?
לא רק, לא רק. כל הדיבור שלו זה בצרכות. ואני מנסה להפסיק את זה, ואני לא יודעת, לא יודעת ממש איך, כי כשאני אומרת, אל תצרח, תדבר בשקט, זה לא עובד.
לא, זה לא, זה לא. תראי, אני חושבת שבו אנחנו נעשה פרה-פרה. בואי נתחיל רק רגע, ונלמד אותו מה קורה כשהוא לא משתף פעולה. עכשיו, מה זה מה קורה כשהוא לא משתף פעולה? מה אני, אמא, יכולה לעשות שאחרי כמה פעמים, הרבה פעמים, במיוחד אם יש לו קושי אמיתי, אובייקטיבי, של, כן, נוירולוגי, של הקטע הזה, של הבעיה הזאת, מה קורה כשהוא לא משתף פעולה? עכשיו, אם נגיד, אני אומרת לו, תפסיק לדבר, תפסיק לדבר, תפסיק לדבר, אני לא יכולה לגרום לו להפסיק לדבר. לא יכולה. אבל אם אני אומרת לו, תנעל נעליים, אני צריכה לצאת. אני כן יכולה לצאת בלי שהוא עם נעליים. את מבינה?
כן.
זאת אומרת, את אמורה, תעשי רשימה, מאמי, תעשי רשימה של כל מיני דברים לאורך היום, שבהם הוא, ואני בכוונה קוראת לזה לא מורד, לא משתף פעולה, ותוציא מתוכם את אלה שבהם את יכולה להגיב בכזה אופן, שאין בו השפלה, שאין בו כעס, שאין בו תוקפנות מצידך, אבל עדיין את יכולה להגיב בכזה אופן, שילמד אותו, שעדיף לו לשתף פעולה. אבל אני רוצה שתדעי שזה לא קורה אחרי פעם אחת. זה כמו עם הנעליים. את פשוט היית צריכה ללכת, והוא היה צורח. אז הוא היה צורח במדרגות והיית מתביישת רגע. אבל הוא גם היה לומד שאת לא ניבלת, שאת הולכת. את גם לא כועסת, השעון הוא האדון שלך. את לא יכולה לשאת עצמך לאחר לעבודה ושהקטנים יחרו לבית ספר ולגן. אז את הולכת.
נראה לי הסוד הוא לא להתרגש מהצד שלי פשוט מהצרכות.
כן, רגע, זה, אבל זה אחד, אז רגע עוד לפני הצרכות. קודם כל, איפה אני יכולה להגיב איזה תוצאה הגיונית אני יכולה לייצר, שממנה עם הזמן, עם הזמן, עם הזמן, כי תראי, ללמוד מחוויה חד פעמית, זה סימן שהחוויה היא טראומטית. אנחנו לא הולכים לייצר לאף ילד פה טראומות. אנחנו הולכות ללמד. ולמידה עורכת זמן. כמו שלימדנו אותו להחזיק כפית, זה לקח כמה חודשים. הילד למד ללכת, זה לקח כמה חודשים. הילד למד לדבר, לוקח זמן. עד שהם יודעים לכתוב א' ולא לצאת מהשורה. למידה עורכת זמן. וחזרה, חזרה, 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 חזרה. באמת, תחשבו איך הוא למד לכתוב ולקרוא. אותו דבר. אז גם פה, את תצטרכי על אותה התנהגות שלו, לחזור שוב ושוב ושוב, בתוצאה שאת ייצרת, שהיא הגיונית למצב. הדוגמה של הנעליים הייתה לנו. עכשיו, ואז, יש סיכוי, שהתגובה, ומתי אין לי מה לעשות עם זה? כמו למשל כשהוא צורח. כשהוא מדבר אליי בצעקות. אני לא יכולה לגרום לו לדבר אליי בשקט. אני יכולה להחליט איך אני מגיבה. ואני חושבת, שבמקרה הזה, הייתי יושבת ליד הילד הזה, המתוק והאהוב, שכל כך קשה לו, שמוציא אותי מדעתי, והייתי אומרת לו בערב, אתה יודע, הרבה הרבה זמן אני כבר אומרת לך, אל תצעק, אל תצעק, דבר אליי בלי צעקות, ופתאום חשבתי שמה זה השטויות מצגבניות האלה, שכל הזמן אני אומרת לך, ומעצבנת אותך. אני לא אגיד לך יותר, אתה כנראה מתקשה להתאפק. אני מפסיקה להעיר לך, אתה יודע שזה לא נעים וזה לא נוח, אני מחכה, יש לי סבלנות, שלאט לאט לדעתי אתה תלמד להפסיק לצעוק. זה הכל. אמרת לו, הוא שמע, הוא הלך לישון. ברור לך שהוא ימשיך לצעוק? אבל את תפסיקי להגיד לו, אל תצעק. זה קצת מזכיר, יש פה את הכל, זה קצת מזכיר את השיחות הקודמות שלי, שיש מקומות שבהם אני צריכה כבר להוציא את עצמי מהם. די, הוא צועק. אין לי מה לעשות. את יכולה להחליט שכשהוא צועק, אני מהיום לא מגיבה, אבל גם מתעלמת. אני לא יודעת אם זה כדאי עם הילד הזה.
אז מה זה אומר בפועל? נניח ביום למחרת בבוקר הוא קם והוא ממשיך כרגיל.
כן.
איך אני אמורה להגיב לו בצורה כזאת
רגע, ואז מה את אומרת לו? תתני לי דוגמה. מה זה ממשיך כרגיל? מה הוא עושה?
אני אומרת לו, אתה צורח, אתה צורח.
לא, אבל את לא אומרת לו. את יודעת לו שאת מפסיקה להגיד לו.
נכון.
אוקיי. ואז איך הוא מתנהג? למה הוא התחיל לצרוח? מה קרה שם?
אני עוד לא ניסיתי את זה, עוד לא הפסקתי
להגיד. אבל תני לי דוגמה של היום, כי הוא יעשה את הרגיל שלו. הוא לא ישתנה בגלל שאת אמרת לו שאת הולכת לעשות משהו שונה. הוא יקום בבוקר ו... מה יקרה בבוקר?
והוא יבוא אליי בריצה, היא לקחה לי את המברשת שיניים, היא לא נותנת לי להיכנס לשירותים.
והוא יגיד את זה בצרחות, נכון? והוא יגיד את זה בצרחות. עכשיו, תקשיבי, יש פה גם דברים אחרים, יש פה גם את הקשר שביניהם. היא צעירה ממנו או מבוגרת ממנו?
היא צעירה ממנו ויש גם גדול ממנו.
אוקיי. אז קודם כל, ברגע שהוא בא ואומר, היא לקחה את המברשת שיניים, תגיד לו, גם אם הוא עושה את זה בצרחות, שימי עליו יד על הכתף, תגידי לו, וואי, זה מעצבן. אתה רוצה שאני אעזור לך בה, לפתור את הבעיה הזאת, או פשוט שנחכה רגע בסבלנות שתגמור? מבינה, אני רוצה שתטפלי בבעיה שלו. בזה שלקחה לו את המברשת שיניים, בזה שאחיו תופס לו את השירותים, הוא בא אלייך והוא צורח, הוא יסב לי בשירותים, אני לא רבה! את באה, את מסתכלת אליו, את אומרת לו, אתה רוצה את עזרתי מאמי בעניין הזה, או אתה יכול לבד? את מבינה מה קורה?
אז את אומרת שני דברים, אחד מהם זה גם לפתור את הבעיה להתייחס, והשני זה גם לדבר בטון שקט, כדי שהוא יראה את הטון השקט שלי.
גם, וגם בעצם את לא מתייחסת לצעקות, כי יודעת לו שאת לא מתייחסת יותר לצעקות. בואי נתייחס למה הוא רוצה ממך, ולא לאיך הוא עושה את זה. כי אני לא יכולה לגרום לו לעשות את זה אחרת. אבל בעצם זה שאני לא מתייחסת אליו, שוב ושוב ושוב ושוב, אבל כן פותרת לו את הבעיה, יש סיכוי מאוד גדול שהוא לא יצטרך את הצעקות האלה יותר.
מה את מתכוונת לא מתייחסת
לצעקות? לא, לא אומרת לו, תפסיק לצעוק. למה אתה לא יכול להגיד, למה אתה לא יכול להגיד לי זה בשקט?
אוקיי, אז מפסיקה להעיר כאילו?
כן, די, כמה תעירי? כבר 3 שנים את מעירה, די.
כן.
את מבינה? זה מחליש אותך, גם בעיני עצמך ובעיקר בעיניו. בגלל זה אמרתי שאני שמחה שעוד יש לכם סמכות, מאוד שמחה. כי הוא סומך עלייך, שזה נהדר, הוא מכבד אותך. אז בואי, תרדי מהדברים האלה, מה שלא עובד, עזבי, תניחי. יש כל כך הרבה דברים לעזור לו ולתקן. לא לתקן אותו, לתקן אותם, לעזור לו בהתנהגות. אז תעזבי דברים שהם לא בשליטתך, די, די, די. ובואי נתחיל, בואי נתחיל לעשות דברים קצת אחרת.
אז
מבינה? זה הקטע. זהו, זה הקטע. עכשיו, היה לי עוד משהו. ואת אומרת צרכות, את אומרת לו תנעל נעליים, נגיד, ואת באה ואת אומרת לו, פצקי, אני לא אלחץ עליך יותר על הנעליים, ואני לא אגיד לך כמו תוק, כי תנעל, 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 תנעל. אני מקווה שתנעל מהמושקי, אנחנו יוצאים בזמן. ואז את עומדת בדלת עם הקטן, אני לא יודעת מה קורה עם הגדולה או משהו כזה, בהפוך, לא חשוב, ואת אומרת, יצאנו, ביי ממוש, אתה בא, אתה מצטרף, והוא מתחיל לצרוח, נכון?
אוקיי, כן.
מה הוא עושה אבל, חוץ מזה שהוא צורח? את יוצאת מהבית לכיוון המעלית.
לא, הוא פשוט צורח מתוך הבית, עדיין. הוא כאילו נשאר באותו מקום.
אבל את הלכת, אבל את הלכת.
אני שומעת אותו, אבל...
אז מה אם את שומעת אותו? אני רוצה שהוא ידע שאת הולכת למעלית ואת יורדת.
כן.
זה הכל. ואז כשהוא שמע שהמעלית יורדת, את אומרת לו, מה מי אנחנו יורדים? ואז הוא שומע שהמעלית יורדת, קודם כל הוא מבין שאין מה לצרוח, כי המעלית ירדה. הוא חכם, הוא לא טיפשון. הוא עושה רק מה שמזיז אותך, מה שמפעיל אותך. הוא לא יעשה דברים שלא מביאים לו תועלת.
אבל איך אני לא זזה, כשאני בעצמי נשברת. אני בעצמי לפעמים עייפה.
נכון.
אין לי כוחות.
נכון.
זאת אומרת, אני יכולה להחזיק את זה.
את צודקת, זה קשה.
אם אין איזשהו עצמדה, אז אני...
נכון, נכון. ובגלל זה, את צודקת, את צודקת. וזה אחד הדברים שאני אומרת תמיד, יצא לי גם, עשיתי הרצאה לנשות מילואים ניקים, ואחד הדברים שאמרתי להם, בנות חמלה גם לעצמכן. ועכשיו אני אומרת לך, בלי קשר לזה, למרות שבן זוגך לא במילואים, חמלה גם אל עצמך. מותר להתפוצץ, כן. מותר להתפרץ, זה ממש לא פשוט. גם אנחנו בנות אדם, בנות חווה, גם אותנו גידלו, גם לנו יש עוד 20 דברים לעשות בו זמנית. ולכן ההדרכה פה חשובה, הדרכת ההורים, המדריכה שתלווה אתכם, ויותר מזה, גם השינוי, בהתנהגות, או להחזיק, כמו שאמרת, להחזיק את זה, צריך לבוא לאט לאט, מן הקל אל הכבד. לא מתחילים בדברים הכי דרמטיים, מתחילים בדברים הקטנים. בזה שהוא לא בא לשולחן, בזה שהוא לא מוריד את הצלחת, בזה שהוא בא אלייך בצרחות, והוא אומר, היא לקחה לי את המברשת שיניים, מבינה?
כן.
כשעל הבוקר אולי עוד יש לך יותר כוחות, מאשר אוקיי. בערב. לכן, זה צריך להיעשות מתוכנן. זה הקטע.
אוקיי, אז אני קודם כל מתייחסת קודם כל למה שהוא צריך, שזה הפתרון.
במקרה הזה כן. את עונה לא לצעקה, אלא למה שהוא בא להגיד לך.
אוקיי,
אבל את לא עושה מתייחס... את זה אחרי שאמרת לו, מאמי, אני אפסיק להגיד לך, אל תצעק, אל תצעק, אל תצעק, כי זה לא עובד. כי אני גם כן. לא רוצה לגעור בך כבר, בטח לא על הבוקר. ורק שתדע שאני מפסיקה להעיר לך את העניין הזה. זה הכל. ורק הפסקת להעיר. זה הכל. רק הפסקת להעיר. השאר תעשי אותו דבר. עם כל הטעויות. לא חשוב. אבל רק תפסיקי להעיר.
זה אמור לדאוך.
מה?
אוקיי. וזה אמור לדאוך.
אבל זה ייקח זמן. כי יש לו קושי.
כן.
את צריכה... השאלה פה מי נשבר ראשון, וזה לא אמורה להיות את. בגלל זה, נכון. בגלל זה אני אומרת מן הקל אל הכבד. כי אני כן רוצה שתצברי הצלחות, זה גם יחזק אותך, וגם הוא יתחיל לראות אמא אחרת. ממינה?
כן.
כי הכל איתו, עם הילד האהוב הזה והמיוחד הזה, הכל איתו בלא נעים. חבל, חבל. הילד רוצה שיאהבו אותו, כמו כל הילדים בעולם. וזה קשה, כי הוא מוציא אותנו מדעתנו.
כן.
מהבוקר. אבל הוא ילד, הוא מאמי של ילד. ולכן הצעד אחרי צעד בקטנה, ולפעמים שניים, שלושה דברים קטנים משפיעים על שני דברים גדולים גם. כי הוא מרגיש יותר אהוב, הוא מרגיש יותר חיוך, הוא בא אלייך צורח, חייכת אליו ואמרת לו בוא נראה, לעזור לך עם העניין של המשחת שיניים? את מבינה מה קורה פה? מה קורה בליבו של הילד באותו רגע?
אני גם
מורידה
לו את התסכול בגלל שהיא פותרת לו את הבעיה.
כן, כן.
אוקיי.
כן.
אוקיי.
ואני פריקית של הדרכת הורים. אז אם תרצי ותיכנסי לאתר שלי, תקראי, תראי את המסלולים, תקראי את הכתבות בינתיים, כי יש שם המון דברים פתוחים. אוקיי?
תודה רבה, רבה על הכל.
בבקשה, כל טוב, יקירה.
כל טוב,
שבת שלום. תתקשרי עוד חודש, ספרי מה היה.
תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום, שבת שלום. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
שלום. היי מיכל, שכחתי איתך לפני הרבה שנים, עזרת לי עם הבת שלי בזמנו, עזרת לי מאוד, והנה אני חוזרת אלייך גם בעניין הבת שלי, רק כמה שנים קדימה, ורציתי לשאול אותך, הבת שלי כיום בת 16 וחצי, יש לה חבר ראשון.
כן.
ורציתי לשאול, כיוון שאני באמת מרגישה ש... אני לא יודעת מה נכון, לא נכון לעשות במקרים כאלה, היא נמצאת אצלו הרבה שעות מסך השעות השבועיות שיש לה.
כן.
הם מבלים, יש להם יותר פרטיות גם בחדר אצלו בבית, בחדר אצלה, זה חדר כזה, חדר גדול שמחולק לשניים, אז היא מרגישה יותר בנוח להיות שם.
כן, אין לה פרטיות.
יש לה חדר משלה, אבל למעלה יש איזה פתח של גבס, שכאילו היא ואחותה שומעות את אחת השנייה, כאילו שם יש להם יותר פרטיות, כן, אין ספק, זה כאילו, זה אובייקטיבית, זה המצב. אבל כאילו אני תוהה עם עצמי, כיוון שאני מתנסה בזה פחות או יותר בפעם הראשונה, מה, כאילו אני רוצה לבחור את המלחמות שלי מאוד מדויק ונכון.
כן.
היא מאוד נהנית איתו, את יודעת, סוויט 16.
הם חמודים, בטח, בטח.
הם חמודים, והם מאוד נהנים ביחד, והוא נראה שהוא גם ילד ממש טוב.
אוקיי.
אבל השאלה היא, כאילו, היא גם ישנה אצלו פעם בשבוע.
בואי, בואי, בואי. תראי, תראי, תראי.
כן, כן.
קודם כל, אם האהבה הזאת לא פוגעת בלימודים, בחברה, ועוד מדי פעם היא נפגשת עם חברות, ומדי פעם אולי גם קצת יוצאות, וזה אהבה נורא מתוקה, וזה נורא טבעי שהם רוצים רק כל הזמן להיות ביחד, אז הכל סבבה. עכשיו, את יוצאת מנקודת הנחה, שהם מתמזמזים, או שהם אפילו גם שוכבים, שיכול להיות שם סקס שלם, או סקס מלא, אוקיי? כן. יכול להיות.
יכול להיות.
ופה אנחנו צריכות להיערך, זה התפקיד שלנו. עכשיו תראי, התפקיד הזה שלנו לא מתחיל כשהיא בת 16 וחצי וכבר יש לה אהבה. זה היה צריך כבר מלפני 10 שנים להיות מטופטף. אבל, לא על סקס ועל חדירה של פין לפות, אבל זה היה צריך כבר להיות באיזשהו תהליך ושיח ביני לבינה. וכאן לדעתי, כן, במקרה הזה, זה לבוא אל הנערה הצעירה הזאת, לצאת איתה, לא לעשות את זה בבית, לעשות את זה בבית קפה. בבית קפה או על הספסל כשאנחנו צופות בים, דברים שאתם אוהבות, אם היא אוהבת איזה מסעדה או מה אפילו ללכת, ובכוונה, זה גם מקום ניטרלי, גם אי אפשר לפקוד, גם אי אפשר לברוח, כן, לא עושים דרמות. ואז אומרים לה, תקשיבי, בעצם יזמתי את השיחה הזאת, כי אני רוצה לדבר איתך על מיניות, ועל מערכת היחסים שלך עם רון. כן, המצאתי לו שם עכשיו.
כן.
ואז, נגיד אני אומרת לה את זה, את מכירה את הבת שלך, אחרי המשפט הזה, מה היא תגיד לך?
לא, היא דווקא...
היא לא תגיד, אימא, לא, האם היא תגיד, אימא, די.
היא תעשה כזה, אימא, די וזה, אבל היא תקשיב לי, זאת אומרת, זה יביך אותה, אבל אנחנו נוכל להמשיך לשוחח.
מעולה, וזה המקום שלך, זו החובה. ואז את אומרת לה, אני לא יודעת אם אתם מקיימים יחסי מין מלאים, כן או לא. אז קודם כל, אם יש לך שאלות שקשורות...
אני שואלת אותה על זה, אז זה כאילו נוי מדי את מביכה אותי, ואז אני אומרת לה, אם את לא תדברי איתי, מי תדברי? כאילו, אני כן רוצה שזה יהיה פתוח, ולנרמל את זה.
לא, אז תגידי...
אם נוי מדי את מביכה אותי, תפסיקי, את חופרת לי, כי אני כל פעם שואלת אותה, איזה שלב הם, כאילו, אז היא כזה לא... לא יודעת כמה היא מספרת לי, לא מספרת לי את זה.
אז במקרה הזה, את אומרת לה, אז במקרה הזה את ממשיכה ואומרת לה, תראי, מכיוון שניסיתי כמה פעמים קצת לברר, וזה מביך אותך, וזה לא נעים, קודם כל זה לא צריך להביך אותך. זה אחד מהדברים הכי שמחים וטובים שקורים לנו בחיים, יחסי מין, וזה יושב על מערכת יחסים, ויש לכם אהבה מאוד גדולה. חלק ממנה זה גם להגיע לעשות סקס, באופן חלקי או באופן מלא. מה שאני רוצה, זה שאת ואני נהיה עם היד על הדופק, ולפני שאת מתחילה, או אם את כבר, ואתם עושים סקס באופן מלא, זה מצריך שנלך לגניקולוג. גם לעשות בדיקה. עכשיו, אם את מאמינה ואת בעד הנושא הזה של גלולות, אז זה הזמן להתחיל לקחת גלולות. את לא רוצה ילדה בהיריון בגיל 17.
חס וחלילה.
נכון? ויותר מזה, התפקיד שלנו זה גם להגיד לה ואפילו לקנות לה קונדומים. מכיוון שאת מכירה את הגברים האלה שאומרים היא גנבה לי זרע? לא גונבים זרע למי ששם קונדום. אוקיי? עכשיו, גם אם היא אומרת, לא, אני לוקחת כדורים, הכל ממש בסדר. אז קודם כל, אנחנו יודעים שכדורים הם באחוזי הצלחה, משהו כמו 95-96%. זאת אומרת, עדיין זה יכול להיות שהיא כן ייקלט פה. לא רק זה, ואם היא שכחה כדור, ואם היא רק אומרת לך סתם, אתה לא רוצה שהזרע שלך יהפוך להיות תינוק, שים קונדום. וזה האחריות של בנים, גם אותם לא צריך ללמד, גם אותם את הדבר הזה. לא, לא נעים, זה השטויות במצקבניות, אוקיי? אחר כך בבית, בזוגיות, כשהזוגיות היא כבר באמת כזאת, שאם במקרה יהיה הריון, אנחנו כבר נדע מה לעשות עם זה, זה סיפור אחר. אבל לא בגילאים האלה. כל אחד מבני הזוג צריך להגן על עצמו. אני לא אמורה לקחת כדורים, ואתה סומך עליי. אני אחראית לעניין הזה. לא, אנחנו פה שניים. שכל אחד ייקח את האחריות על החלק שלו. אוקיי? אני ברחם, אתה בפין. באשכים שלך. עכשיו, זה. ועל זה צריך לדבר.
כן.
ואז היא אומרת, אימא, לא, אז תגידי, תקשיבי. אם את לא רוצה להגיד לי, אם זה קורה, ואם זה באופן מלא, וזה מביך אותך, חייבים עדיין בכל זאת ללכת לגניקולוג. כי כאן כן צריכה להיות איזושהי בדיקה, ולראות שהכל תקין, ולראות שהכל בסדר, וגם אם אתם שוכבים, וגם אם אתם לא שוכבים, את לא רוצה להגיד לי את זה באופן מלא, תתחילי עם כדורים. ותגידי גם את החצי השני. בסוף השיחה הזאת, שימי על השולחן חבילה של קונדומים, תגידי לה, ואת זה את נותנת לרון. ותגידי לה, יש פה עניין של לקיחת אחריות משותפת. את אחראית לחלק שלך, שזה הביציות, הוא אחראית לחלק שלו, שזה הזרעים. וזה אין פה רק יכול להיות ככה בגלל שאת. לא, זה הדדי. ותגידי לה, את מספיק בקיאה, תיכנסי לאינטרנט, ואת תראי ותביני שהגלולות לא ב-100% מגנות. יותר מפעם שמענו על מישהו שנכנסה להיריון, למרות שלקחה גלולות.
אוקיי,
אז, זה חשוב. כן, מה, גם הבנים צריכים להבין. גם אנחנו צריכות ללמד את הבנות שלנו, שגם הבנים צריכים לקחת אחריות.
נכון, צדקת, לא חשבתי על זה מהכיוון הזה, שאת עכשיו אומרת
את זה. תראי, בסיכומו של דבר, אם היא אומרת, אם את מביכה אותי, תגידי לה, מתוקה, זה לא שאני לא מובכת, זה תמיד שיחה באיזשהו אופן לא נעימה, אבל זה מה שצריך לדבר עליו.
אוקיי.
תראי לה, מה זה השטויות האלה? כולה אהבה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו שהוא לא קשור ליחסי מין. תתכונני לזה שישבר לה הלב. וישבר לה. וזה ידוע, מצד אחד זה באמת, זה כזה אושר, סוויט 16 והאהבה והכל. מאידך את ואני יודעות כמה הלב הזה נשבר.
נכון.
אז תהיי מוכנה גם לזה. ודווקא השיחה הזאת, לבוא ולהגיד, אם את מביכה אותי, להגיד לה, אז בואי נתגבר על המבוכה. זה משהו שצריך להיות כאן, והוא לא רק דיבור על סקס, הוא דיבור על אהבה, על רומן, על ביחד, וכל הזמן תהיה ערנית למתי נשבר לה הלב, וגם אז היא תצטרך אותך.
נכון.
זהו.
תודה, ועוד, תודה רבה, קודם כל מאוד עזרת לי, ובאמת כאילו חשבתי שהשיחה הזאת תיקח תפנית למקום אחר, אבל היא באמת, כאילו, היא באמת נתת לי הרבה, פתח לפני הרבה דברים שלא חשבתי עליהם. רק עוד שאלה אחת, ואני לא יודעת אם זה סתם לא קטנוני שאני שואלת את זה, אבל כאילו, ואולי זה ממש טבילי ופולני מצידי לשאול את זה, אבל כאילו, לאפשר לי ילדה בת 16.5, וזה קצת החלק הסובייטי שלי, לתת לה לישון בבית אצל חבר שלה, זה משהו...
תראי,
אני
אגיד לך, קודם כל היא כבר ישנה שם, נכון? תראי, כן לאפשר או לא לאפשר, כל הנושא הזה של ליברליות, הנושא של מתירנות, כשאנחנו מדברים על מתירנות, היא הוא משהו ערכי, והוא שונה והוא סובייקטיבי מבית לבית. זה שאני, מיכל דליות, מסכימה, זה שאת מסכימה לביתך, אבל השכנה אומרת, מה? את לא נורמלית, בת 16.5, בבית אחר, והיא לא בבית, ואיך את מאפשרת? מעניין את זקנתי ומעניין לי את הציפורן של הזרת ברגל. אם אני חושבת שיש לי בת מהממת והיא בסדר והיא חברותית ומקבלים אותה טוב וזה בית ראוי וזה בית נכון וזה לא פוגע בדברים אחרים שהיא אמורה לעשות בגילה, חברות, לימודים, עדיין הולכת לשני חוגים שלה, אז אני לא רואה בזה טעם לפגם. אם את לא רואה בזה טעם לפגם וכבר אישרת, זה שלך. ושכל האחרים לא ייכנסו לך לחדר מיטות, או לחדר מיטות של הבת שלך. זה מה שתגידי להם. תודה, לא ביקשתי יצא. לי, בעיניי, זה נכון. וכשאומרת לך איזה מישהו, אומר לך איזה מישהו, ואחרי שאת אומרת, בעיניי זה נכון, ותיקח, תלך עכשיו אתה, ותחשוב על מה שאת, ותחשבי על מה שאמרתי, בנושא הזה, שלמה בעצם את לא? למה מה? היא לא יכולה לעשות את זה בגינה בערב,
נכון,
היא לא יכולה
נכון.
לעשות את כל מה שאת חושבת שהיא עושה אצלו בלילה, היא לא יכולה לעשות עד 11 בלילה, ואז היא תבוא לישון אצלה בבית,
ברור,
מה זה השטויות
ברור.
האלה? זהו, נכון. זאת התשובה שלך.
מיכל, שוב, המון המון תודה.
בבקשה, ותהני מהסוויט סיקסין שלך, כל
תודה.
טוב.
ביי ביי.
כל טוב. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תכף אני חוזרת. שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום וברכה, מיכל.
שלום וברכה.
קודם כל תודה רבה לך על התוכנית, אני באמת מאזין הדוק שלך ולומד המון המון.
תודה, ואני רוצה רגע להגיד לך תודה. משהו בקול שלך ובקצב שלך בבת אחת הרגיע אותי.
וואו.
וואו. לא יודעת מה, משהו, כאילו איזשהו סוג של שקט, אך, לפעמים זה בסדר קצת להרגיע אותי, אני על טורים. אז היי, בוקר טוב.
טוב, תודה לך. אז ככה, יש לי שני ילדים, הבכורה בת 2 ו-9 חודשים, והקטן בן 7 חודשים. שני מבית מתוקים מאוד, אני רוצה לדבר על הגדולה שהיא... היא ממש חכמה, יש לה חוש הומור משובח, אנחנו עושים המון צחוקים יחד, ילדה מאוד מקורית, מאוד כיפית, באמת כיפית.
וואו.
יש לה, היא סובלת מפחדים. אני אתן לך כמה דוגמאות.
כן, בבקשה.
והפחדים האלה גם מובילים אותה להמון בכי. למשל, לאחרונה אבא שלי, סבא שלה, שבר את היד, היה לו גבס, והיא פשוט פחדה להתקרב אליו במשך כל התקופה שהוא היה בגבס. וזה הוביל המון המון שאלות, מה קרה לסבא, למה הוא ככה, למה ככה. או למשל, עשינו אמבטיה בקיור, והניקוז של המים מרעיש, ובמשך כמעט חודש היא לא הייתה מוכנה להתקלח באמבטיה, אלא... בכל מיני מצאנו פתרונות שניסיתי לחפש בארכיון של 103, איזה עצות את נותנת.
אוקיי.
כלומר, כל
מיני... רגע, איבדתי אותך, רגע, סליחה. את הסיפור עם האמבטיה. זה עם סבא וכל מיני שאלות ומה קרה לו? אז רגע, אמרתם לו מה קרה לו שהוא נפל באמבטיה?
סיפה, לא.
לא.
לא, הוא נפל ממשהו סתם, נפל, שבר את היד, שמו לו גבס. והיא פשוט במשך חודש כמעט, מה קרה לסבא? למה יש לו גבס? תספר לי מה קרה לסבא.
כל פעם, זה היה גם בטבעי או רק כל פעם שירת אותו?
Out of the blue. סתם, בבית, כאילו, ממש מקשר לכלום. בחזרה מהגן, באיזה.
אוקיי. מה היה מהאמבטיה, סיפרת לי?
שקילחנו אותה, ואז פתחנו את, עשינו כזה כמו בריכה, והברז שהוצאנו את הפקק, אז היה את הוויש הזה ש...
כן.
פשוט נבהלה, ולא הייתה מוכנה להתקלח באמבטיה הספציפית, בכלל באמבטיה, מצאתי כל מיני פתרונות עזויים, לקלח אותה באמצע המטבח, בתוך גיגית, באני לא יודע מה.
וואו, אוקיי.
עד שלאט לאט 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 זה נרגע, כאילו, אבל...
והיום היא כבר, אפשר כבר לקלח אותה.
כן, ועדיין היא מפחדת מזה שאני אפתח את הפקק.
אוקיי, הבנתי.
אני אתן עוד דוגמה אחת שהיא גם כן בעיניי חשובה. אולי היא קשורה או לא, אבל נגיד בבוקר כשאנחנו נפרדים בגן, היא ממש לא מוכנה לעזוב אותי, היא בוכה, ולמרות אני יודע שטוב לה בגן, אני משומע חוויות, אני יודע מהורים אחרים, טוב לה בגן.
היא חברותית גם, היא משחקת עם חברו.
היא המנהלת של הגן.
אוי, מבטיח.
ממש כאילו, כן.
אוקיי. תראה, מה שאני חושבת, קודם כל באופן כללי, רק מטיפה לשמוע על הקטנה הזאת, זה שיש לנו ילדה, עם, בוא נקרא לזה גם IQ וגם EQ מאוד גבוהים. גם האינטליגנציה, השכל, הקוגניציה, וגם האינטליגנציה הרגשית, מאוד גבוהים. היא רואה, היא קולטת, היא חשה, היא סקרנית. חוש הומור בגיל הזה, באמת מראה על אינטליגנציה גבוהה. מעידך, מבחינה רגשית, היא בגילה. ולכן, שני הדברים האלה, משהו מאוד גבוה מצד אחד, עם משהו שהוא בהתאמה לגיל, מצד שני, יוצר פער. והפער הזה, אלו התגובות שלה. הבהלה, מה קרה לסבא, מה קרה לסבא, מה קרה לסבא, כל הדברים האלה, זה מעסיק אותה. זה מדאיג אותה. זה מסקרן אותה, וזה גם מפחיד אותה. היא נתקלת בכל מיני מצבים, שהיא כאילו לוקחת אותם רחוק יותר, בדמיונה או במחשבתה, מכיוון שהיא, בוא נגיד, שנתיים מעל הגיל שלה, באספקט הזה, אם היא הייתה שנתיים מעל הגיל שלה, עכשיו, היא הייתה אותו דבר, אבל זה לא היה מביל אותה אותו דבר, כי כבר הייתה לה אפשרות לביסות רגשי, מה שאין לה עדיין עכשיו. זה ממש השלבים של ההתפתחות, אורגנית, ביולוגית, אתה מבין? והיא מתמודדת עם דברים שעוד אין לה יכולת להתמודד איתם. היא בראש חושבת על זה, ובלב זה מפחיד אותה ומלחיץ אותה מאוד. עכשיו, העניין הוא, קודם כל לדעת ולהבין את זה, והחוכמה היא לדעת להגיב נכון, או להגיב באופן כזה שלא ילבה את זה. למשל, מה שעשית עם הפקק, מצוין. והגיע למצב שהפחד שלה הולך ודואך, הולך ומצטמצם, הולך ומצטמצם, והיום היא כבר מוכנה להתקלח באמבטיה. ואז היא אומרת, אבל אל תוציא את הפקק. תגיד לה בסדר. ואז הייתי מוציא אותה מהאמבטיה, החוצה, ואז אומר, ואז הייתי אומר, יש לי פטנט, בוא, תקשור לפקק חוק מאוד ארוך, תרגיד לה, בואי נחזיק את החוט, ונמשוך את הפקק. אתה מבין? ואז היא תתמודד עם, עם הדבר הזה, כשהיא רחוק, כשהיא לא שם, אולי. או להגיד לה, תעמדי בחוץ, רחוק, אני מוציא, כי צריך להוציא את המים. המים צריכים להגיע לביוב. אתה מבין? זאת אומרת, אני מייצר איזשהו מקום, ואז היא גם תפסיק להיבהל מהפחד. זאת אומרת, היא גם, אתה יודע, תקשיב, היא בת 2.9, היא לא תינוקת, אבל היא אפילו עוד לא נחשבת ידה קטנה, היא פעוטה. היא באמת גוזל. ממש גוזל, והיא מתאה, כי היא כל כך מיוחדת. אז היא מתאה, אבל היא בעצם גוזל קטן. ולכן כשהיא ניבלת, היא ניבלת על אמת. וכשהיא רואה את אבא עם, את סבא עם גבס, זה נורא מלחיץ אותה. אתה מבין? הפער הזה בין, בין מה שקורה, לבין היכולת שלה להכיל את זה ולתת לעצמה הסברים. אני לא יכולה לתת לעצמה הסברים רציונליים. זה גם יעבור עוד רגע מורידים וזה, הכל יהיה בסדר. היא עוד לא שם. אז מה שקורה, אז בעצם, אם אני מסתכלת רגע, והשאלה היא, איך אני עוזר לה, נכון? לא לפחד כל כך?
כן, איך, נגיד, אני תוהה אם זה היה נכון, לספר לה כל פעם מחדש את הסיפור, כי בשלב מסוים אמרתי, באמת, נשבע לך עשרות פעמים, סיפרנו לה את הסיפור, וככל שהזמן עבר, גם תמצאתי אותו, עד שבשלב מסוים אמרתי, אליבי, אני יותר לא מספר, כי את יודעת מה קרה לסבא, וזהו.
תראה, זה נכון גם וגם. ואני כן הייתי משאירה לך את זה במקום האינטואיטיבי שלך. כי מצד אחד, לחזור על אותו סיפור שוב ושוב ושוב, במקרה הזה של הילדה המסוימת הזאת, זה משהו שנוסך דווקא ביטחון. היא כבר שומעת, היא יודעת, זה ישנו שם. מעידך, ברגע מסוים, די מספיק. כי זה כמו שאמרתי גם שיחות קודמות שהיו לי בשעתיים האחרונות פה ברדיו, גם הרבה פעמים כשאנחנו חוזרות וחוזרים על אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, בעצם אנחנו מזינים את המשך ההתנהגות של הילד. ולספר את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, היא יודעת שהיא יכולה לשאול כל הזמן, היא עדיין מתעסקת עם זה, והיא יכולה לשאול כל הזמן ואני אענה לה. עד הרגע שאני אומר די, לא רוצה לענות יותר, כבר אמרתי המון פעמים. ואז היא מפסיקה גם להתעסק עם זה. לכן שתי התשובות נכונות, במיוחד עם הילדה המסוימת הזאת, זה נכון להגיד את זה כמה וכמה פעמים, וברגע מסוים להגיד, ליבי די, די, הסברתי ואת חכמה ואת מבינה, אני לא רוצה לדבר על זה כל פעם מחדש. אני הייתי אומרת גם וגם, ודווקא בגלל שהילדה הזאת, מי שהיא, הייתי כן ממשיכה ומספרת לה את זה, קצת יותר פעמים אשר לילד אחר, בוא נגיד. כי היא צריכה להושיב את זה במשהו בטוח. היא שומעת את אותו סיפור, הוא מרגיע אותה, הוא מרגיע אותה. אתה מבין? אבל אז ברגע מסוים די. ואז הם בעצם מלמד את הילדה להפסיק לדוש בזה. אז אני הייתי אומרת גם וגם, כמו מפקק. הילדה נורא פוחדת, אני לא אכניס ילדה בבעלה למקלחת, גם אין טעם, זה צרחות וזה נורא. אז היית באמת יצירתי, בסוף אני מחזיר אותה, ועכשיו היא אומרת, אל תוציא את הפקק, תגיד לה, בסדר, אני לא מוציא את הפקק. ברגע מסוים שהיא תהיה בחוץ, ואתה יכול להגיד לליבי, אני לא אוציא את הפקק, אני יודע שאת לא אוהבת. אפילו לא להגיד את פוחדת, אני יודע שאת לא אוהבת, את ביקשת ממני אז אני לא אוציא.
למרות שאנחנו כאן, כן נותנים לה את הלגיטימציה לפחד, אנחנו אומרים גם אבא מפחד מזה.
נכון. אבל אני רוצה לבדוק, אני רוצה אבל לבדוק שגם פה אנחנו לא, אתם לא הופכים את זה להסקת יתר.
כן.
מדברים המון על הפחד, יש לי גליפציה על הפחד, מותר לה, הפחד קיים שם, כל הדיון הזה, השיח הזה על הפחד ישנו כל הזמן. דווקא עליו הייתי רוצה להמעיט בו. זה נכון לתת לגיטימציה, ובזה זה נגמר. ואז היא אומרת, ואז הילד אומר, אימא לי, נורא נבלתי. אז לגדו, נכון, זה היה נורא מביא לרעש הזה. ושם זה נגמר. לא, גם אמא ואבא נבלים מהרעש, לא, די, עניינית. לתת לה לגיטימציה באותו רגע, זה היה באמת רעש נורא מביא, נכון, וואו. גם אני לא הייתי מוכן אליו. ושם זה נגמר, שם נגמר הדיון בפחד. של אותו דבר, מהפקק למשל, אתה מבין?
כן.
זאת אומרת, לא גם יותר מדי, ואז הילדה גם מתעסקת עם זה יותר מדי. כל הנושא הזה של פחד, אני מפחד, והפחד והוא לגיטימי, תנפו, שחררו קצת. תתייחסו אליו רק עניינית כשהוא קורה. ואני רוצה רגע כן לדבר על הגן.
כן, זה גם הגן וגם סבא וסבתא משני הצדדים, כשאנחנו רוצים להשאיר אותה לכמה שעות, זה דרמה גדולה שאנחנו עוזבים, למרות שאחר כך היא נהנית, והיא מפחקת איתם.
אז מה שאני מבינה זה שהפרידה קשה לה, ושגם בגלל מי שהיא, והיא בת ראשונה, ואולי גם נכדה ראשונה, אז היא גם, זהו, אז היא גם נורא מפונקת, ומורמת על כס, והנסיכה של כולם, והכל והכל. אז יש המון אכלה ודיבור ודברים כאלה, וקשה לה ולא בא לה. אז יש איזה גם את הדבר הזה שלא בא לה שיהיה משהו שהוא לא רוצה, וגם כנראה פרידות קשות לה. גם את זה אנחנו מכירים, שזה גם יכול להיות שזה מאוד מתאים לקטנה המיוחדת הספציפית הזאת. לכן תקשיב טוב, דווקא בגלל שקשה לה, תפקידכם לייצר פרדות קצרות. ברגע שאנחנו מותחים את הפרדה, עוד נשיקה, עוד חיבוק, הנה אני נכנס, הנה אבא כאן, רק לראות את זה, רק לראות ההוא. הרי היא יודעת שבסוף אני אלך. אז במקום שאקט הפרידה יהיה 30 שניות, הוא נהיה 13 דקות או 3 דקות, רחמונס. באמת, פרידה צריכה להיות בים בם. ואז אומרים לה, מהיום, מיכלי, אנחנו הולכים לגן, ובגן קשה לך להיפרד, את רוצה עוד חיבוק ועוד נשיקה ועוד חיבוק, אז אנחנו נעשה דבר כזה, אתה מחליט. נבוא לגן, אני אתן לך חיבוק מאוד חזק, נשיקה פה, נשיקה פה, נשיקה פה, נשיקה פה, ואתה עברי לנורית הגננת. וזהו. וזה מה שיקרה, והיא עוברת צורחת לנורית הגננת.
כן.
אז בלב הכי נרגעת וטוב לשם, אז בוא נעזור לה ונעשה את זה לא מתוח. אז עוד רגע, אז עוד רגע, והיא כל כך חכמה שגם תהיה יצירתית. אז רק תראה במגירות, אז רק תסתכל, אז רק תראה מה עשו לי, אז בוא תראה מה קרה, אז רק תשב איתי רגע, אז רק... למה? מסכנה. זה אחד, ואותו דבר בערב. אתם מתכוונים, אתם יוצאים, יכול להיות שאומרים לה את זה חצי שעה קודם, 40 דקות קודם, ואומרים לה, את יודעת, עוד מעט אמא ואבא יוצאים, ואומרים לה, סבא וסבתא ואו לשמור עלייך. ואז היא מתחילה עם הדרמה, מסכנונת. אז אומרים לה, לתת לגיטימציה שאני יודע שאת לא אוהבת שאנחנו יוצאים, אבל אנחנו יוצאים. כי אמאות ואבאים יוצאים לפעמים, עושים דברים של מבוגרים. וסבא וסבתא נהדרים ישמרו עלייך, ואז היא בוכה, תענו לה קצר ועניינית, אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה. פצקי, אני יודע שאת לא רוצה, אבל זה מה שיקרה. אתה מבין, אני יכולה להיות מאוד אמפתית, אבל מאוד ברורה. לא שיחודים ודיבורים, וסבא יבוא, וסבתא יבוא, ואז הם באים עם מתנות, זה דברים מיותרים. ואז אתם עוזבים, והיא נורא בוכה בדלת, ותגידו גם לסבא וסבתא, שמחד דליות אמרה שזה סבבה לגמרי, ואז הם מסתכלים עליה, ואומרים לה, בואי, את רוצה לשטוף פנים, ונשב ונראה משהו, ונעשה משהו, זהו. הם רוצים קצת לשחד, שישחדו. בסדר. זה סבא וסבתא. קצר וענייני, ולהבין שהיא לא רוצה, ועדיין זה קורה, כמו שאני רוצה. ואני חוזרת למשהו, כל מיני למאזיני היקרים והיקרות, מה שאמרתי לפני חצי שעה, או לפני שעה גם, זה גבול. גבול זה היכולת שלי לכפות את הרצון שלי, על הילדים. זהו.
סיין, וואו, ממש ממש עזרת לי, באמת, תודה
בקשה,
רבה רבה.
בבקשה, בבקשה, באהבה ובכיף.
שבת
ותקשיבו,
שלום.
ותקשיבו, שבת שלום, יקירי. ותקשיבו, זה עובר בדיוק. לשיחה הבאה שאני קיבלתי, שאלה שקיבלתי, יש לי אותה כתובה, אני אקרא לכם אותה. תראו איך זה נוגע בזה. לקראת רילוקיישן מטעם העבודה. יש לי 3 ילדים בגילאים שונים, בן 11, בן 8, בת 4. והם יודעים שאנחנו עומדים לעזוב לארץ אחרת, מה שנקרא רילוקיישן, בגלל העבודה. אני לא יודעת אם זה עבודה של אבא או של אמא, אבל זה בגלל העבודה. הגדול והקטנה מאוד מרוצים. כן, הקטנה מה היא מבינה, והגדול, סבבה לו. אבל האמצעי בן 8 נכנס לטנטרומים מאז שקנינו כרטיסים. הוא צועק שהוא לא רוצה לעזוב את ישראל, ששם אין לו את כל מה שיש לו פה. עד לרכישת כרטיסי הטיסה, הוא גם הביע עניין רב. תקשיבו, הוא בלחץ. הוא בן 8, הוא כנראה מגיב כמו שמתאים לו, כל ילד הוא עולם בפני עצמו. ולכן שני דברים צריכים להיות כאן. אחד, ברגע שהוא צועק, לא, אני אעשה את זה אחרת. אחד, לתת לגיטימציה לרגשות שלו, לא, לא ההתנהגות, חכו, אני אגיע להתנהגות, לתת לגיטימציה לרגשות שלו. כשהוא צועק, לא יהיה לי שם מה שיש לי פה, תגיד לו, אתה צודק? אתה צודק? יהיו לך שם מלא דברים חדשים, אתה אולי לא רוצה, אבל אתה צודק. לא יהיה לך. גם לא לי ולא לאבא. הכל יהיה שונה. משחקים חדשים, מכונית חדשה, חדר חדש, אתה צודק. ואז הוא יגיד, אבל אני לא רוצה לנסוע. ואז תגידו לו, מתוק שלי, לא משאירים ילד בן 8 לבד בארץ אחרת שהמשפחה שלו עוזבת. ואתה תבוא. ואנחנו, אפילו שאתה לא סומך על עצמך, אנחנו סומכים עליך. שאתה עם הזמן תתרגל ומאוד תהנה. עכשיו, אני לא יודעת מה זה הטנטרומים האלה, או איך זה בא לידי ביטוי. אבל, ואני גם לא יודעת מתי הרילוקיישן. אבל צריך להגיב אל הטנטרומים. הסיבה לטנטרומים, בוא נגיד, היא לגיטימית. הוא נורא פוחד. פתאום עכשיו יש כרטיסים, אז הוא בלחץ. והוא בלחץ, ככה הוא מביא את זה לידי ביטוי. העניין הוא שאני אתן לו לגיטימציה לפחד, ללחץ, אוקיי? עכשיו, שוב, מתי הטנטרום הזה בא? אני לא יודעת. פתאום בתחושה שלכם יש מעין, או רק כשאתם מבקשים ממנו משהו, ואז זה יוצא ממנו. לכן אני לא יודעת מתי אתם עוזבים ולמתי הכרטיסים. אם יש לכם זמן עדיין, תעשו הדרכה של מפגש שניים, אוקיי? אפילו שניים קרובים אחד השני, אפילו אחד כפול, כדי קצת להבין יותר מתי הם הטנטרומים, מתי הם קורים, מה אפשר לעשות, ואיך אפשר להכיל את הילד שההתפרצויות האלה קורות לו בגלל שהוא בלחץ. אז איך אני יכולה להכיל אותו, אבל עדיין להגיב באיזשהו אופן שלא נותן מקום לטנטרומים האלה. שוב השאלה גם איך זה בא לידי ביטוי. האם הוא בועט, האם הוא מעיף בבית, האם הוא מרביץ לאחותו, או האם הוא רק רץ בבית וצורח, צורח, צורח. אתם מבינים? לכן פה קצת חסר לי מידע, וכאן אני צריכה לדעת איך להגיב. סליחה, מה? אוקיי. ואני רוצה רק באמת לדבר איתכם על הנושא הזה של רילוקיישן בכלל, לנצל את ההזדמנות. תראו, ואני אקח את זה להסתכלות רחבה יותר. רילוקיישן היא דוגמה מעולה לזה. יצא לי לדבר על זה כמה פעמים, אני ארחיב את זה קצת. חבר'ה, אנחנו ההורים. אתם מכירים את המשפט, אבות אכלו בוסר ושני בנים תיכנה, אבל רגע, אני לוקחת את זה לכיוון אחר. אנחנו ההורים מוציאים החלטות על הבית, על המשפחה, שמי שמשלם עליהם את המחיר הרבה פעמים זה הילדים. אנחנו רוצים לעשות עוד ילד, ושואל הילד הקטן בין השנתיים, למה? מה, לא אוהבים אותי מספיק? אני לא מספיק פה, למה מביאים עוד אח? ואז מביאים עוד אח או אחות. ואז עוברים דירה. אנחנו יודעים שזו דירה יותר גדולה, יש חדר לכל ילד, יש אולי גם חצר, אבל למה הילד אומר, למה מעבירים אותי? טוב לי פה, נעים לי פה, אם הוא קטן. אנחנו מחליטים להתגרש. אנחנו מחליטים לעבור למדינה אחרת. זה קידום, זה כסף, זו הרפתקה. הילדים חוזרים אחרי 3-4 שנים, מדברים עברית, צורפתית, שוטף. איזה דבר מהמם זה? אנחנו יודעים את זה. אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות שאנחנו רואים גם שהם לטובת התא המשפחתי, לפעמים גם גירושים זה לטובת התא המשפחתי. במקום שידים יראה הורות של כעסים, הורות מנוכרת, הורות מזלזלת, בואו ניפרד, נסתדר יותר טוב כשלא נחיה ביחד באותו בית, כשלא נגור ביחד, והרבה גירושין, יש שם הורות מעולה דווקא בגלל שהם לא גרים ביחד. אז חלק מאוד גדול מהמריבות לא קיים, זאת אומרת אנחנו מקבלים החלטות, ומי שמשלם עליהם את המחיר זה הילדים. וילדים שונים מגיבים באופנים שונים. יש ילדים יותר נינוחים, שבוכים, בוכים, בוכים, וזה עובר להם יותר מהר. או כניסה לגן. אנחנו יודעים, החלטנו, בגיל שנה מספיק מטפלת, מכניסים את הילד לגן. כי אנחנו רוצים שהוא יהיה עם ילדים אחרים, כי מבחינה כלכלית זה מקל עלינו. אלה החישובים. זה חישובים של עולם המבוגרים. ואז מהגן של הקטנים מעבירים אותם לגן של גדולים. זה מעבר מאוד משמעותי. ואז מגן של גדולים עוברים לכיתה א', וואו, איזה מעבר יותר משמעותי גם זה. שלא לדבר על החטיבה. דרך אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כשאנחנו פה בארץ ישראל, לפני כמה, 20 שנה, אימצנו את הרעיון של החטיבה, כבר ידענו שהוא לא עובד טוב בארצות הברית. ובכל זאת הלכנו על זה. טעות, טעות, טעות. אבל נעזוב. טעות שישנה, ואנחנו כבר הבנו שפה אנחנו בארץ לא לומדים. זה מעברים מאוד רציניים, ואנחנו כופים אותם על הילדים. מה, הוא לא ייכנס לחטיבה? מה, אני אשאיר אותו בארץ למרות שהוא לא רוצה לבוא, וכל המשפחה נוסעת לרילוקיישן? הילד אחוז פחד. שום דבר לא יהיה כמו שאני מכיר. והוא צודק? וידברו אליי באנגלית, אני לא מבין אותם. הוא צודק? אנחנו יודעים מה מחכה לו. הוא יישב שם בכיתה והוא לא יבין מה מדברים. זאת הרגשה איומה. ויכול להיות, בגלל שעכשיו הוא מגיב בטנטרומים, תהיו מוכנים, הורים יקרים. יהיה לו שם קשה, יכול להיות שאת תצטרכי לשבת מחוץ לכיתה שלו. 3 שבועות, כדי שהוא יוכל לצאת ולראות שאת שם. עד שהוא יבין אנגלית, עד שהוא יבין קצת מה מדברים אליו. והם קולטים את זה נורא מהר. הוא בן 8, הוא תוך חודשיים מדבר אנגלית. הנכדה שלי, זה היה פשוט לא להאמין, כל הילדים שלי עשו רילוקיישנים בכל מיני מדינות בעולם, והיא הייתה בת 6, אחי היה בן 3, באנו לבקר אותם פחות מחצי שנה אחרי, והילדה מדברת איתנו אנגלית שוטף, מדברים אליה בעברית, יונה באנגלית, לא תקשיבו, זה היה מהמם. כמובן שגם אחיה, וכמובן ששניהם היום אנשים בוגרים, הם בארץ ישראל ומדברים אנגלית שוטף, הם בחמש יחידות באנגלית, הם הולכים לסרטים רק באנגלית, הם רואים טלוויזיה רק באנגלית, זאת אומרת, וואו, פודקאסטים הם מקשיבים באנגלית. אין, אנחנו יודעים כמה זה טוב, אבל באותו מעמד, בחיים, לילדים זה ממש קשה. ולכן אני אומרת לכם, הורים יקרים, כנסו לאתר שלי, תתקשרו כבר ביום ראשון לאשת שירות הלקוחות שלי, תסדרו לעצמכם פגישה חד פעמית, או בזום, או בחי, כדי להתמודד עם הדבר הזה. אם אתם יכולים פעמיים, זה עוד יותר טוב. כי בהתחלה צריכים לתת הרבה רקע, ואחר כך לדעת מה לעשות. ובואו נעזור לו. כי הרי בסוף ברור לכם שהוא יעלה על הטיסה הזאת. מסכנצ'יק. אז בואו נעשה את זה כמה שיותר קל על כולם, כמו שאפשר. זהו, המוזיקה ברקע. וזה סימן לכולנו שתמו השעתיים שלי. תודה רבה, מאיר הפרץ ושני רומנו. תודה רבה לדוד זבולוני ואליעזר בן יהודה ולסתיו קורנס. תודה רבה לכם, הורים יקרים. שאתם נותנים אמון, שאתם מתקשרים, שאתם מספרים באמת מעומק הלב, וגם איזה כיף שזה נותן לי אפשרות לעזור ולהיות מועילה. תישארו פה כמובן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, ואחרי הפרופסור אפי קרסו. שבת שלום לכולם, הרבה אהבה, כל טוב, ובצד האהבה גם אנו נהיה חזקים וגם נחנך. שבת שלום, נשתמע פה בשבוע הבא.